Auf.
תקציר
פרקים הקודמים. דיברתי על ההבדל בין מצוות עשה לבין לאווין. הטענה הייתה שההבדל ביניהם הוא לא, למסקנה לפחות, ההבדל הוא לא ביצועי, לרוב הראשונים, וכך פשט הגמרא, אלא הבדל נורמטיבי. והגדרתי את זה ככה, מצוות עשה זה מצווה שבה התורה מצביעה על מצב שרצוי בעיניה, ומצוות לא תעשה זה מצווה שהתורה מצביעה על מצב לא רצוי בעיניה, מצב שלילי. מתוך זה אפשר להבין, או לפני כן, המצבים עצמם, הרצוי או הלא רצוי, יכולים להיות מצבים שבהם אני עושה משהו, או מצבים שבהם אני לא עושה משהו, אני חודל. לכן ההגדרה הביצועית לא תופסת כאן. יכולה להיות לי מצוות עשה לשבות ממלאכה בשבת. למרות שהמצווה הזאת אומרת לי לא לעשות מלאכה, שזה לפי הגדרה ביצועית זה לאו. אבל אנחנו מגדירים את זה כמצוות עשה, למה? בגלל זה לא נכון לומר שעשיית המלאכה היא מצב שלילי, אלא השביתה ממלאכה היא מצב חיובי. אוקיי? ולכן זה מוגדר כמצוות עשה. ספציפית בשבת, גם ההפך נכון, כי יש גם לאו. אז הלאו אומר לי שעשיית המלאכה היא גם מצב שלילי, חוץ מזה שהשביתה היא מצב חיובי. לכן זה בגלל שיש גם לאו, אבל אם מסתכלים על העשה לבדו, העשה בעצם מגדיר מצב חיובי, ושימו לב, פה המצב החיובי זה לא מצב של עשייה, אלא מצב של אי עשייה, מצב של שביתה. כן, במצוות מעקה למשל מצאנו את ההפך. מצוות מעקה ראינו שיש לאו לא תשים דמים בביתך, והלאו הזה מתקיים על ידי פעולה. לכאורה זה ההגדרה של מצוות עשה, בהגדרות הביצועיות. אבל זה מוגדר כלאו, למה? בגלל שמצב של בית בלי מעקה הוא מצב שלילי. לא שהמצב של בית עם מעקה הוא מצב חיובי. דיברנו על ההבדלים, מה קורה כשהייתי אנוס, מה קורה בכל מיני מצבים אחרים. אז זה בעצם ההבדל בין מצוות עשה לבין מצוות לא תעשה. מההבדל הזה נגזרות כל ההשלכות ההלכתיות של ההבדלים בין לאו לבין עשה. למשל, שמקבלים שכר על מצוות עשה אבל לא על לאו, על להימצא במצב חיובי אתה מקבל שכר, אז זה שאתה לא נמצא במצב שלילי אתה לא מקבל שכר. עונש זה הפוך, אם אתה נמצא במצב שלילי אתה מקבל עונש, אם אתה לא נמצא במצב חיובי אתה לא צדיק, אתה לא מקבל עונש על זה, אתה לא תקבל את השכר, אבל אתה לא מקבל עונש. אתה צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור עליו, למה? כי לא להיות במצב שלילי זה דרישה בסיסית, תוציא את כל ממונך כדי לא להיות רשע. אבל על מצוות עשה, בשביל להיות צדיק, אז עד חומש, תקנת תאושה, לא יותר מזה, לא מוציאים את כל ממונך כדי להיות צדיק. זו דרישה, אמרתי לפי הרמב"ן בפרשת יתרו, שבדרך כלל כאשר ישנה דרישה, שהיא דרישה ברמה גבוהה, אז הביטול שלה הוא עבירה ברמה נמוכה. ולהפך, זאת אומרת, אם יש דרישה ממך להיות צדיק, לא קיימת את הדרישה הזאת, זאת לא עבירה כל כך גדולה. זאת אומרת, לא היית צדיק, בסדר? אז ברגע שהקיום הוא במדרגה גבוהה, אז הביטול הוא בחומרה נמוכה. ולהפך, זאת אומרת, אם יש עבירה מאוד חמורה, אז רצח. אז אם רצחתי, זה מצב מאוד שלילי. אבל אם לא רצחתי, אז מה קרה? ברור שלא, אני לא צדיק גדול, נכון? זה א' ב' לא לרצוח. זאת אומרת, בגלל שהרצח הוא עבירה כל כך חמורה, אז ההימנעות ממנו זה לא ביג דיל. זאת אומרת, זאת לא רבותה. ולכן, דיברנו על זה ברמב"ן, הסתחמת והרמב"ן, על פרשת יתרו, שאומר שיש שני צדדים למטבע, בקיום מצוות עשה, יותר גדולה מאשר קיום של מצוות לא תעשה, כן, הימנעות מלאו. בביטול, מצוות הלא תעשה יותר חמורה מאשר מצוות תעשה. ביטול עשה זה פחות חמור מאשר מעבר על לאו. ואין שום סתירה, להפך. בדרך כלל זה ככה. כאשר הקיום הוא חשוב, הוא מדרגה גבוהה, הביטול הוא פחות משמעותי, ולהפך. אוקיי? תחילת פרשת עקב, מה שרש"י מביא, מצוות שאדם דש בעקבו. יש דברים שהם נורא פשוטים. דבר בסיסי, אם לא עשית את זה יש לך תביעה גדולה, דווקא בגלל שלעשות את זה זה לא בגדיל. אם לעשות את זה לא בגדיל, אם עשית, אם, אז למה לא עשית את זה אם זה לא בגדיל? התביעה כלפיך היא תביעה הרבה יותר גדולה מאשר מצוות מאוד משמעותיות, שאם לא עשית אותן, בסדר, אז אתה לא צדיק, אבל אין עליך איזושהי דרישה של לא עמדת בסטנדרטים הבסיסיים. אז לכן יש איזושהי אסימטריה בין צד הקיום לבין צד הביטול. אמרתי שכתוצאה מההסתכלות הזאת, בעצם אפשר לומר שההבחנה הביצועית בין עשה לבין לאו נשארת בתוקפה גם כשעברנו למישור הנורמטיבי. רק המושגים שב ואל תעשה וקום עשה עוברים איזושהי הפשטה. זאת אומרת, מצוות עשה תמיד מתקיימת בקום עשה ונעברת בשב ואל תעשה. רק שהמושגים קום עשה ושב ואל תעשה עכשיו הם מושגים נורמטיביים. קום עשה פירושו להיות במצב חיובי, זאת אומרת לעשות את רצון התורה בצורה פוזיטיבית, ושב ואל תעשה פירושו לא להתנגש עם התורה באופן חזיתי. כן? כשאני מבטל עשה, אז יכול להיות שאני עשיתי את זה על ידי פעולה, נגיד ביטלתי את השביטה בשבת, אז עשיתי מלאכה, אבל זה עדיין עבירה בשב ואל תעשה, כמו שעשיתי מלאכה, ביצועית, עשיתי מעשה, אבל מבחינת נורמטיבית זה שב ואל תעשה. למה? כי עשיית המלאכה כשלעצמה אין בה דבר בעייתי. הבעיה היא רק שאני לא נמצא במצב של שביטה. זאת אומרת שההתנגשות שלי מול רצון התורה היא התנגשות עקיפה ולא התנגשות ישירה. אז במובן הזה זאת עבירת שב ואל תעשה ולא עבירת קום עשה. ראינו לזה כל מיני השלכות לגבי כבוד הבריות, אם אתם זוכרים, תוספות וראש ורמב״ם, נודע ביהודה, לגבי כבוד הבריות, לגבי בעל תגרה, לגבי כל מיני השלכות שבהן באמת רואים שהמפרשים, ראשונים ואחרונים, מתייחסים להבחנה בין שב ואל תעשה לבין קום עשה בשתי צורות. יש כאלה שרואים את ההבחנה הזאת כהבחנה בין שני סוגי מצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. עשה זה תמיד קום עשה ולאו זה תמיד שב ואל תעשה. אבל יש כאלה שרואים את זה כהתייחסות להבחנה הביצועית עצמה. נגיד חז"ל עוקרים דבר מן התורה בשב ואל תעשה אבל לא בקום עשה. או כבוד הבריות דוחה דבר מן התורה בשב ואל תעשה אבל לא בקום עשה. מה הכוונה? שכבוד הבריות יכול לדחות עבירה של ביטול עשה, אבל לא עבירה של לאו. זאת הגדרה אחת בראשונים. הגדרה אחרת אומרת לא. כבוד הבריות מאפשר לי לחדול פיזית. זאת אומרת לא לעשות פעולה פיזית שהתורה מצפה ממני לעשות. אבל אני לא יכול להיות שאני אעשה פעולה אקטיבית שהתורה אוסרת בשביל כבוד הבריות. זה אסור. אז זה הגדרה ביצועית. הראשוני, השיטה הקודמת אומרת שההגדרה היא הגדרה נורמטיבית, אבל עדיין במונחים של הגמרא, הגמרא קוראת לזה שווה אל תעשה מול קום עשה, אי אפשר להתעלם מהניסוח של הגמרא. הגמרא אומרת שחכמים עוקרים דבר מן התורה בשווה אל תעשה, שכבוד הבריות דוחה איסור מן התורה בשב ואל תעשה. אז איך אתה יכול להסביר שבעצם הכוונה היא למצוות עשה מול מצוות לא תעשה? אבל במצוות עשה לפעמים האיסור נעשה בקום עשה, מבחינה ביצועית. על כורחנו צריך לומר שהמושגים שב ואל תעשה וקום עשה שמופיעים בגמרא עוברים הפשטה. וכשאני אומר עבירת שב ואל תעשה, בעצם אני אומר ביטול עשה. למרות שלפעמים הביטול עשה ייעשה בפעולה ברמה הפיזית, הביצועית. אוקיי? אבל ברמה הרעיונית זה בעצם עבירת שב ואל תעשה. זה מה שראינו עד עכשיו. תוך כדי הדברים, עלתה שאלה, אז איך במצוות עשה רגילה, מצוות עשה חיובית, מה שקוראים, יש עבירה באי קיומה. אמרתי שאם לא קיימתי מצוות עשה, אז אני בינוני. אני לא צדיק, אבל אני גם לא רשע. ולכן זה ההבדל בין ביטול עשה לבין לאו. אבל אז הייתי מצפה שביטול עשה יהיה דבר ניטרלי. אבל בעשה חיובי, ביטול עשה הוא עבירה. יותר קלה מאשר עבירת לאו. ועדיין עבירה. אז זה אומר שיש פה גם צד שלילי. אז למה זה מצוות עשה? באיזה מובן זה מצוות עשה? אז זה נקודה שאנחנו ניגע בה היום. מה?
יש הוראה.
הוא לא מוגדר כלאו, הוא עבירה. מה נקרא הוראה בתורה? כתוב בתורה בפירוש? בתורה לא כתובים כללים בשום מקום. הגמרא אומרת את זה, כל מה, זה הש"ס והראשונים, אחרונים, כולם.
בכלל אין שום אדם שיש הוראה מפורשת בזה.
לא, אין הוראה מפורשת על זה, זה העשה עצמו. אין עוד לאו במקביל לעשה. אם היה עוד לאו במקביל לעשה, אז היה לאו. זה לא היה ביטול עשה של העשה. אין לתורה איך לנסח את זה, דבר כזה. מה, לאו? לאו מופיע בתור אישה מרפן ואב. מופיע ניסוח של לאו.
לא, כשיש לי מצווה לעשות,
כן.
ולא עשיתי.
אוקיי.
נמנעתי מעשה.
אז זה ביטול עשה.
זה ביטול עשה.
כן. יש בפרק שמיני של יומא, דנים שמה, למה אין לאו על אכילה. יש לה כי שמה, פי היי נדמה לי. למה אין לאו על אכילה? והגמרא מתפתלת שמה, כי היא אומרת, לא הייתה דרך לנסח את הלאו על האכילה. אישה מרפן לא תאכל, אישה מרפן תאכל, או משהו שם לא מסתדר לגמרא שמה, לא הייתה דרך לנסח את הדבר הזה. זאת אומרת, יש דברים שהתורה לא צריכה לנסח או לא יכולה לנסח. כי ברגע שהיא תגיד שזה איסור, היא תגיד על זה אישה מרפן ועל, אז יהיה לאו. איך התורה יכולה לנסח שכשאתה לא מקיים את העשה, יש לך עבירה? היא לא יכולה לנסח את זה. מה שהיא אומרת זה שיש מצוות עשה. ממילא אתה מבין שאם לא עשית את זה, לא היית בסדר, כי התורה מצפה שתעשה. אם לא עשית, אז אתה לא בסדר. ועדיין, אנחנו יודעים שיש גם מימדים, מצוות קיומיות. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אוקיי, אז אני מתחיל. אני רוצה עכשיו לזכור סוגים שונים של מצוות עשה. אני עוזב כרגע את ההבדלים בין לאו לבין עשה. עכשיו אני נכנס לתוך מושגים של מצוות עשה. אנחנו נראה שאין חלוקה מקבילה בתחום הלאווים. לא יודע למה אגב כל כך, אבל אין. בתחום העשים יש. אז בואו נראה. אני אדבר על ארבעה סוגים באופן עקרוני. חמישה אולי. הסוג הראשון זה מצוות עשה חיובית. זה המצוות עשה הרגילה. כן? מצוות עשה הרגילה זאת מצווה שהתורה מטילה עליי חובה כלשהי לעשות, ואם לא עשיתי את החובה הזאת, אז עברתי עבירה של ביטול עשה. לא של לאו, אלא של ביטול עשה. אתה צריך להניח תפילין, כן? זה כל יום או לא כל יום, זאת שאלה לא פשוטה, אין לזה מקור ברור, זה שאנחנו צריכים להניע תפילין כל יום אגב, אבל לא משנה, מקובל שאנחנו צריכים להניע תפילין כל יום, מי שלא הניע תפילין באותו יום, ביטל עשה. אוקיי? אז זה מצוות עשה חיובית. או להתענות ביום כיפור. להתענות ביום כיפור, מי שלא התענה, ביטל עשה. חוץ מזה שלפי הרמב״ם לפחות יש גם לאו. אבל קודם כל הוא ביטל עשה. אז מצוות עשה חיובית זה מצווה שיש לה שתי פנים. אם אתה מקיים את המצווה, אז יש לך מצוות עשה. אם אתה מבטל את המצווה, אז יש לך עבירה של ביטול עשה. לא לאו, אלא עבירה של ביטול עשה. עכשיו, במצוות עשה חיובית, אתה כמובן צריך לעשות אותה, ואם לא עשית אותה, אבל אין עליך עונש בבית דין. עונש בבית דין ניתן רק עליו. על ביטול עשה אין עונש בבית דין. בית דין של מעלה זה פרשייה אחרת, אבל בעונש, בבית דין של מטה, אין עונש על עבירת ביטול עשה. אוקיי? אבל זה הסוג הרגיל של מצוות עשה. מצוות עשה חיוביות. יש סוג אחר של מצוות עשה, שמכנים אותם מצוות עשה קיומיות. מצוות עשה קיומיות זה מצוות שבעצם לא מטילות עליי פעולה מסוימת כחובה, כן? לכן מי שלא קיים את הפעולה הזאת, לא עבר עבירה. אין פה ביטול עשה, אין לו עונש, כנראה גם לא בדיני שמיים, לא קרה שום דבר. לא עשית, אז לא עשית. מה? עוד רגע אני אביא דוגמאות, תכף נראה. כמובן שצריך לשאול את עצמנו, למה, אז באיזה מובן זה מצווה? אנחנו יודעים שמחוץ להלכה יש דברים שהם לא נכנסים להלכה ועדיין מצופה מאיתנו לעשות אותם. נכון? לפני משורת הדין, מידת חסידות, חיובים מוסריים כאלה ואחרים, אז גם אם זה לא נמצא במסגרת ההלכה הפורמלית, נדרש מאיתנו לעשות את זה, כן? קדושים תהיו, אז הרמב"ן מסביר שמה זה קדושים תהיו, אל תהיו נבל ברשות התורה. יש דבר כזה שנקרא נבל ברשות התורה. זאת אומרת, למרות שזה לא עבירה הלכתית פורמלית, אבל התורה רואה את זה כנבלות. כן, כאדם, אדם כזה רואה אותו כמנוול. זה בעצם מעשים טובים, נקרא לזה, לא מצוות. מצוות זה פונקציה של ציווי. דבר מסוים שאנחנו לא מצווים עליו, הוא לא יכול להיות מצווה. אבל הוא כן יכול להיות מעשה טוב. אוקיי? מה שקוראים ברחוב, נגיד, עשית מצווה. מתכוון להגיד, עשית מעשה טוב. לא מה שמתכוון להגיד. לא מצווה במובן של לצאת ידי חובה של ציווי של הקדוש ברוך. אלא עשית מצווה. נגיד, כשחילונים מדברים על עשית מצווה, מתכוון להגיד, עשית מעשה טוב. אוקיי? אז יש גם בתפיסה, לא יודע אם כל זה ההלכתית, אבל התורנית, היא ההלכה זה רק לכאורה רק מה שהמצוות. אבל בתפיסה התורנית יש כמובן ערך גם למעשים שהם מחוץ להלכה, ואני מניח שהקדוש ברוך הוא יכול להתחשבן איתנו גם על התנהגויות כאלה, גם שנבל ברשות התורה, הקדוש ברוך הוא יכול להיפרע ממנו, כי זה לא בסדר, למרות שהוא לא ביטל עשה ולא עבר עליו. לא, אם הוא היה מונה את זה במניין המצוות, אז זה לא היה נבל ברשות התורה, זה היה נבל לא ברשות התורה, כי זה היה במניין המצוות. כן, זה הפרדוקס הנבל, לא הזכרתי את זה. יש בתחילת פרשת קדושים, אז הרמב"ן אומר שקדושים תהיו, הכוונה אל תהיו נבלים ברשות התורה. לא, לכן אני מביא את זה. אל תהיו נבלים ברשות התורה, זאת אומרת, לא לאכול, לא לעסוק ביחסי אישות יותר מעבר למינונים סבירים, ולא לאכול ולסבור ולשתות יין וכדומה. עכשיו, בשורש הרביעי של הרמב"ם, הרמב״ם מדבר על מצוות שלא מונים, מצוות שכוללות את כל התורה. מה זה מצוות שכוללות את כל התורה? ושמרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותם. אז לא מונים את זה כמצווה, למרות שזה מנוסח כמצווה בתורה. למה לא? בסך הכל חוזר על ציוויים שכבר קיימים בתורה, המצוות מופיעות בתורה. ופה יש איזושהי אמירה כללית שאומרת, תשמר לעשות את המצוות, זאת אומרת, תעשה את המצוות. אוקיי? אז לכן זה לא נמנע במניין המצוות. הרמב״ם מביא בתור דוגמה את קדושים תהיו. הרמב״ם מפרש קדושים תהיו, הכוונה תעשו את המצוות. זאת אומרת, כשתעשו את המצוות זה יקדש אתכם, והדרישה קדושים תהיו, הכוונה תעשו את המצוות. אז זה לא נמנע, כי זאת מצווה כוללת. הרמב״ם, והוא תוקף את בהג שכן מונה את המצווה הזאת. והרמב״ם מגן על בהג, כדרכו בהשגות שם על השורש הרביעי, הוא מגן על בהג, אבל הוא מסביר את זה אחרת. הוא אומר שבהג לא מפרש את קדושים תהיו כמו הרמב״ם, אלא לא משנה באיזושהי צורה אחרת. אבל הוא לא מביא את מה שהוא עצמו פרש את קדושים תהיו על התורה. קדושים תהיו, אל תהיה נבל ברשות התורה. למה הוא לא מביא את זה? הוא לא מביא את זה בגלל שזה לא יכול להיות הסבר בדעת בהג. כי אם זה היה הפירוש של הפסוק קדושים תהיו, אז זה לא היה יכול להימנות כמצוות עשה. והראיה, שהרי בסוף ספר המצוות של הרמב״ם נדפסות המצוות שהרמב״ן הוסיף על הרמב״ם. מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. יש מצוות של הרמב״ם שהוא חולק עליהן, ובמקום זה הוא מכניס אחרות כדי שישאר תרייג. לא תמצאו שם את קדושים תהיו. הרמב״ן לא מוסיף את זה. שאלה היא למה? התשובה היא בדיוק מה שאמרתי קודם לנועם. שאם הייתי מכניס את זה למניין המצוות, אז מי שהיה עושה את המעשה הזה, הוא לא היה נבל ברשות התורה, הוא היה נבל שלא ברשות התורה. הוא ביטל עשה. אוקיי? אז לכן, התורה בכוונה לא מכניסה את זה למניין המצוות, כי בעצם אומרת, אני מעדיפה להשאיר דברים מסוימים מחוץ לרובד של הציוויים הפורמליים. יש דברים מסוימים שהתורה רוצה שאנחנו נעשה את זה, לא מכוח היותנו מצווים, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. כן, אולי אני ארחיב טיפה קצת, כי זה באמת הקדמה שאולי הייתי צריך לתת גם אותה. יש רב חיים ויטל בשערי קדושה, תלמיד הארי, אז הוא שואל למה התורה לא מצווה על תיקון המידות? למה התורה לא מצווה על תיקון המידות? לא מצאנו מצווה על תיקון המידות. ככה הוא שואל. האמת שאני לא הבנתי את השאלה הזאת, כי כן מצאנו מצווה כזאת. כמו שאומר רב חיים, אין תוספות כזה. זאת אומרת, יש מצווה כזאת, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, מצווה מנויה, אצל כל מוני המצוות. אז מה השאלה? והיו אחרונים שדנו בעניין הזה וכולי, הם לא פספסו את הנקודה הזאת כנראה. זאת אומרת, מה פשר העניין? אני חושב שהכוונה, המצווה שאותה מונים זה ללכת בדרכיו, להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה מצוות על התנהגות. תתנהג בצורה רחומה וחנונה וכדומה. אבל כשאנחנו מדברים על תיקון המידות, אנחנו מדברים על המבנה הנפשי שלנו, לא על ההתנהגות בפועל. ההתנהגות בפועל יכולה אולי לשקף את זה. אבל כאשר נדרש מאיתנו לתקן את מידותינו, הכוונה שאנחנו, המבנה הפנימי, הרוחני, הנפשי שלנו, יהיה נכון. זה לא שאלה של התנהגות. יכול שההתנהגות עוד פעם תבטא את זה, אבל לא זה מה שנדרש. אז במישור ההתנהגותי, יש לנו מצווה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, לעשות את מה שהוא עושה. אבל במישור של תיקון המידות, על זה לא מצאנו מצווה.
קשר ביניהם.
מה?
אין קשר ביניהם.
זה לא קשר הכרחי, זה שני דברים שונים. יש קשר, אמרתי, ההתנהגות הטובה הרבה פעמים היא ביטוי למידות נכונות. אבל זה שני, אתה יודע, אני אביא לך דוגמה, אם אתה כבר שואל. הרמב"ם בהלכות אבל, בתחילת פרק י' ד', הרמב"ם מביא שם, שיש מצווה, מצוות ואהבת לרעך כמוך, אז אומרים, אולי אני אראה לכם את זה פה. תראו, הרמב"ם הלכות אבל פרק י"ד הלכה א', הרמב"ם כותב, מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת ולהכניס הקלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף ולהילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל צורכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. עכשיו תראו משפט מפתח. אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, כמו שהוא אמר למעלה, כן, מצוות זה של דבריהם, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך. כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות. לא הבנתי, זה מדבריהם, או שזה מימוש של מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? זה מצוות עשה מנויה, זה מצוות עשה דאורייתא. מה זה קשור לדבריהם? אם תגידו שחכמים הם אלה שעיצבו את המצווה דאורייתא, זה עדיין לא עונה על השאלה, בגלל שגם כשחכמים מפרשים מצווה דאורייתא, זה הגדר של המצווה דאורייתא, זה לא מצווה מדבריהם. חכמים פרשו מה אומרת לנו התורה, אבל תכלס בשורה התחתונה זה מצווה דאורייתא, זה לא מצווה דרבנן. אז איך הרמב"ם קורא לזה מצווה מדבריהם? נדמה לי שמה שהרמב"ם מתכוון לומר, שהמצווה דאורייתא זה ואהבת לרעך כמוך. תאהב אותו, בלב שלך. זה המצווה. הביטויים המעשיים, לכן אני עונה לזה לשאלה שלך, הביטויים המעשיים של האהבה הזאת זה הביטויים האלה, אבל אלה מצוות דרבנן. מה יקרה למשל, אם אני אכניס קלה, זה ממש ניתוח להתבקי של העניין, לשמח קלה, ללוות את המת וכולי, אין לי בליבי שום אהבה אליהם. לא, אני אדיש להם לחלוטין. אבל אני עושה את הפעולות האלה, כי רחמים קבעו שיש מצווה לעשות אותם. לא, לא, זה לא אסמכתא. לא, זה, אני אומר, אם אני עושה את המצוות האלה, אבל אין לי שום אהבה, לא אוהב אותם. אבל אני מלווה את הקלה, משמח אותה, את המת, ביקור חולים, כל מה שכתוב פה. אז קיימתי מצווה דרבנן, אבל לא קיימתי את הדאורייתא של אהבת לרעך כמוך. דרבנן קיימתי, עשיתי את מה שחכמים אמרו. אוקיי? אם אני אוהב אותם, אבל לא עושה את הפעולות האלה, אז קיימתי את המצווה דאורייתא של אהבת לרעך כמוך, אבל לא קיימתי את המצווה דרבנן. פתאום קצת בסוכה, אולי גם את הדאורייתא לא קיימתי, כי תוספות אומר שמה שאם אתה עושה את הדאורייתא באופן, לא באופן שרחמים אמרו, אז לא יצאת גם את הדאורייתא, כן? מי שישב בתוך הסוכה ושולחנו בתוך הבית, מי שאכל בסוכה ושולחנו בתוך הבית, אמרו לו, לא קיימת מצוות סוכה מימיך. למה לא? שולחנו בתוך הבית זה דין דרבנן שאסור לאכול בתוך הסוכה. התוספות אומר שמה שמי שלא מקיים את זה בדרך שקבעו חכמים, לא יוצא גם את הדאורייתא. בסדר, אבל ברמה העקרונית, רם קולק עליו שמה, אבל ברמה העקרונית, אם אני אוהב את ראי ולא עשיתי את הפעולות האלה, קיימתי את המצווה דואר, נגיד שלא הייתי יכול אפילו, אז אין אפילו טענה כלפי, לא הייתי יכול, אבל אני אוהב אותו. אז קיימתי את מצוות ואהבת לרעך כמוך. אבל לא קיימתי את המצווה דרבנן, את המצוות דרבנן. אם אני מקיים את המצוות דרבנן האלה מתוך המוטיבציה שאני אוהב אותו, אז קיימתי גם את הדאורייתא וגם את הדרבנן. אבל הנה מה שהבאתי לך בתור דוגמה, אתה שאלת אם זה אותו דבר ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ולתקן את המידות. התשובה היא לא. אני יכול ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא להתנהג נכון, בלי שבאמת אני בנוי נכון. אני מתנהג נכון, כי יש מצווה ללכת בית הרב של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לצאת ידי חובה. כן? כמו הבדיחה הישיבתית הידועה על, על אותו בחור שיוצא לשידוכים. כן? אז הוא פוגש כל מיני בנות, והוא דוחה את כולם. הוא בא אליו המשגיח בישיבה, אומר לו, מה חביבי, מה אתה רשקה באג? זאת אומרת, אף אחת לא מתאימה לך. שב תעבוד על המידות, תפסיק רגע להיפגש. שב תעבוד על המידות שנה שלמה, אחרי זה תחזור ו... תיפגש איתם עוד פעם. עבד על המידות בהתפעלות רבה, חזר אחרי שנה, פוגש עוד פעם כל מיני סדרה של בנות כאלה, עוד פעם דוחה את כולם. שואל אותו המשגיח, מה עשית? שנה שלמה עבדת על המידות, ולא קרה שום דבר, נשארת בעל גאווה כמו שהיית. אומר, מה פתאום? עכשיו אני ענוותן עצום, הוא אומר לו. רק מה? מתי שהייתי בעל גאווה הם לא התאימו לי, עכשיו שאני ענוותן, קל וחומר שהם לא מתאימות לי. כך נראה מי שעובד על המידות, בגלל ששלחו אותו לעבוד על המידות. לא בגלל שהוא מבין באמת מה המשמעות של עבוד על המידות, אלא כי לצאת ידי חובה, הוא עבד על המידות. זאת הסיבה למה התורה כנראה לא ציוותה עלינו לתקן את המידות. התורה לא ציוותה עלינו לתקן את המידות, כי אם היא הייתה מצווה עלינו זה היה הורס. כן, זה יש... רב חיים ויטל שם בשערי קדושה, הוא מסביר שהתורה מדברת לבני אדם. מי שלא בן אדם אין מה לדבר איתו. לכן אין מה לצוות על, על תיקון המידות. תיקון המידות זה תנאי להיותך מצווה. זאת אומרת, אם אתה לא מקיים את התנאי הזה, אז מה אתה מצוות עליך? זה כמו קצת לצוות להאמין בקדוש ברוך הוא, מצוות עשה א' של הרמב״ם. כן? אין טעם לצוות, כי אם אתה לא מאמין, אז אתה לא בר ציווי. הרמב״ם כן, אז צריך עיון גדול, מה שהרמב״ם אומר שם. כל מיני תירוצים שבעיניי לא משכנעים, אבל עדיין, זה צריך עיון גדול, זה לא יכול להיות המצווה הזאת. אז הטענה ש... ש... של רב חיים ויטל זה ש זה ש הציווי זאת אומרת אין מה לצוות על תיקון המידות ושתיקון המידות הוא תנאי להיותך בר ציווי אבל הרב קוק הולך צעד אחד הלאה הוא אומר לא, יותר מזה אם היו מצווים אותך לתקן את המידות זה היה הורס כי אז היית כמו אותו בחור כן עם השידוכים היית בעצם מתקן את המידות כי יש סעיף בשולחן ערוך שצריך לתקן את המידות זה, המידות שלך לא היו מתוקנות ככה. זה כמו אדם הכהן, סיפור על המסקיל, אדם הכהן, כן, שהוא רצה לעשות תשובה על ארז דווי, כדי להפריך את מאמר חזל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא עושים תשובה. זאת, כן, אז אי אפשר, סוג הפעולות שאי אפשר לעשות אותם. זאת אומרת, אם באמת תעשה תשובה, אז עשית תשובה. אם אתה לא עושה תשובה, כי אתה עושה את זה רק כדי להפריך את מאמר חזל, אז לא עשית תשובה. אז לא הפרחת את מאמר חזל. זאת אומרת, זה, כן, יש דברים מסוימים שהם לא יכולים להיות רק פעולה טכנית. זאת אומרת, זה לא עובד בצורה כזאת. אז כשאתה מתקן את המידות, כי יש סעיף בשולחן ערוך שצריך לתקן את המידות, המידות שלך לא מתוקנות. זאת אומרת, זה לא... לתקן את המידות זאת פעולה שאמורה לבוא מתוך הבנה שלך שכך צריך להיראות בן אדם. ולכן, אומר הרב קוק, לא רק, התורה לא מצווה, לא כי לא צריך לצוות, או כי זה פשוט בגלל שזה היה, או אי אפשר לצוות, אלא בגלל שזה היה הורס. אם היו מצווים, אז הייתי עושה את זה כמי שמצווה ועושה. והתורה אומרת שבמקרים המסוימים האלה, גדול מי שאינו מצווה ועושה. אוקיי? מה? אם זה מדבר אליך, אז יש איזה ערך, ואם לא, אז לא. זו תורה בגברה, מה שאני קראתי בכמה מקומות. תורה סובייקטיבית, כן? שאם אתה... אם זה מדבר אליך, זה טוב. אם זה מדבר אליך, אז גם ביקורת התבונה הטהורה, זה בעל ערך, בעיניי זה אותו דבר. פילוסופיה או ספרות, או לא משנה, מה שלא יהיה. טוב, בכל אופן, אז... זה לגבי ה... אז כן, אז ראינו את הרב חיים ויטל, אז עניתי על הרב חיים ויטל. כן, אז יש בעצם, מה זה בעצם אומר? אני חוזר עכשיו למהלך שלנו, סוגר את הסוגריים. זה בעצם אומר שיש סביב ההלכה, יש מעגלים פריפריאליים נוספים, של חובות או איסורים שהם לא חלק מההלכה הפורמלית, אבל התורה מצפה מאיתנו בכל זאת לעשות אותם. כאן אני קורא לזה, התורה לא מצווה אותנו לעשות אותם, אלא מצפה מאיתנו לעשות אותם. אין ציווי. אוקיי? לכן, ועשית הישר והטוב למשל, וזה דומה קצת לקדושים תהיו, אבל זה מדבר על מוסר, קדושים תהיו מדבר על, על ערכים אנושיים, לא על ערכים מוסריים. בשני הדברים האלה הם לא נכנסים למניין המצוות. שום מונה מצוות לא מכניס את זה. לא את ועשית הישר והטוב ולא את קדושים תהיו, במשמעות של הרמב"ן. למה? כי כמו שאמרתי קודם, כיוון שיש דברים שבמהותם נמצאים מחוץ להלכה, ברגע שתקבע את זה כמצוות עשה, אז זה כבר לא תהיה הלכה. אז אני חוזר אלינו, אז זה בעצם אומר שמצוות עשה קיומית, לכאורה הייתי מצפה שהיא בכלל משהו שהוא מידת חסידות, אתה רוצה תעשה, אתה לא רוצה אל תעשה, אבל אין לך חובה לעשות. אז באיזה מובן זה מצווה? זה לא מצווה, אז זה מידת חסידות, זה מחוץ להלכה. זאת ציפייה של התורה ולא ציווי של התורה. אז למה הדבר כזה בכל זאת מוגדר כמצוות עשה? זאת בעצם השאלה שרציתי לשאול. אז פה אני רוצה אני אביא כמה דוגמאות לפני שאני ממשיך. מה הדוגמאות למצוות עשה קיומית? יש מישהו שמכיר? דוגמה למצוות עשה קיומית. ארבעת המינים? זה חיובי? ארבעת המינים אתה חייב, אם לא עשית את זה יש לך ביטול עשה. דבר למצווה קיומית, זאת אומרת שאם לא עשית לא קרה כלום. לא, זה לא מצווה בכלל. אוקיי, אז זה כבר דוגמה שמתחילה להתקרב. זה לא נכון, עוד מעט נראה, אבל זה כבר מתחיל להתקרב. הוא מציע, אלימלך, נכון? אלימלך מציע שחיטה. למה שחיטה היא נראית דוגמה למצוות עשה קיומית? אתה לא רוצה לאכול, אל תאכל, אבל אם אתה רוצה לאכול, אז אתה צריך לשחוט כדין. נכון? בעצם, אם עשית את זה, יש לך מצווה, לא עשית את זה, לא קרה כלום. אוקיי? אבל זה לא נכון. עוד רגע אני אסביר למה לא. יש כל מיני, ציצית, יש כאלה שמביאים בתור מצוות עשה קיומית. אתה לא רוצה, אל תשים בגד של ארבע כנפות, ולא תתחייב בציצית. שמת בגד של ארבע כנפות, תתחייב. גם זה לא נכון. יש כמה דוגמאות, אבל הן דוגמאות חלקיות. למשל, מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה, הגמרא אומרת, רב שמעון אומר, שקריאת שמע בוקר וערב יוצא ידי חובה. פרק בבוקר, פרק בערב, מה במנחות, בדף צדיק ט', ורב שמעון אומר, אפילו קריאת שמע בוקר וערב יצא ידי חובה. מה עם כל השאר? כל השאר זה כנראה מצווה קיומית. זאת אומרת, אם למדת תורה מעבר לפרק בבוקר, פרק בערב, אז קיימת מצוות לימוד תורה. לא עשית את זה, אין לך ביטול עשה. כן? אז מה זה המושג ביטול תורה? שיעור לעצמו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל זה מושג לא הלכתי, מושג ביטול תורה. ברמה ההלכתית אין ביטול עשה, אם אתה לא לומד תורה חוץ מקריאת שמע בוקר וערב. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, למשל, מצוות צדקה. הרמב״ם אומר, אל יפחת משליש השקל בשנה. אבל מעבר לשליש השקל, אם נתת, יש לך מצווה, ואם לא, לא קרה כלום. אז זה מצווה קיומית. כן, יש עוד כמה דוגמאות לזה. שימו לב, אבל מה משותף לכל הדוגמאות האלה? מה שמשותף לכל הדוגמאות האלה, זה שזה מצוות שיש להם רף מינימלי, שאותו אתה חייב לעשות, שהוא חיובי, הוא לא קיומי. מעבר לרף המינימלי הזה, זה מצווה קיומית. זאת אומרת, אם תעשה יותר מהמינימום, יש לך מצווה, אם לא עשית, לא קרה כלום. אבל במינימום, אתה חייב לעשות. זאת אומרת, אם לא עשית, אז יש לך תביעה, זה ביטול עשה. אוקיי? האם יש מצוות עשה קיומית, שהיא כל כולה קיומית? לא מעבר לרף מינימלי מסוים, אלא כולה קיומית. אז על פניו אין. וזה מפתיע, אנשים לא כל כך מכירים את זה. אבל על פניו אין. אין מצוות עשה קיומית בהלכה. יש הצעה של רב מוישה פיינשטיין, הוא טוען שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצוות עשה קיומית. זאת אומרת שמי שעושה את זה יש לו מצוות עשה, ומי שלא עושה את זה לא קרה כלום. וכאן זה בלי רף מינימלי. זאת אומרת, כל המצווה הזאת היא מצווה קיומית. ורב אברהם שפירא יש לו סימן בספר שלו שהוא מתפלמס איתו, והוא טוען מה פתאום? לא רק בגלל שהוא מבין אחרת את מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא כי הוא טוען אין קטגוריה כזאת בהלכה. אין בהלכה מצווה שהיא כל כולה קיומי. זאת אומרת, יש מצוות שיש להם רף מינימלי, ומעבר אליו זה קיומי. יש רמות שונות של הקיום, אבל אין מצווה שהיא כל כולה קיומי. זאת הטענה שלו. האמת שעל פניו הוא צודק. זאת אומרת, עובדתית, אני לא חושב שיש מצווה, מצוות עשה קיומית ב, 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 בהלכה.
מה הטענה?
הוא טוען שיש, מה זאת אומרת, מה הטענה?
למה זה קיומי?
למה מפרשים את זה? למה בתלמוד תורה אנחנו מפרשים שרק קריאה של הבוקר וערב ומי שמע על זה קיומי?
כי יש רב, אני אומר, אבל
מאיפה הוא מביא את החידוש שאפשר לעשות באופן עקרוני? אני לא רואה מניעה שתהיה. כמו שהרף יכול להיות על אפס, כמו שהוא על שלישה שקל. היה יכול להיות גם אפס. מה?
למה
יצר לו? במקומות אחרים לא יצר לו. זה שיש, זה כמו תנא ושיער, כן, אז הגמרא שואלת, מה ישיער דאי שיער? זאת אומרת, כשהגמרא מביאה רשימה של דברים, אז שואלים, רגע, אבל יש עוד משהו? זה גמרא אומרת, תנא ושיער. כאילו, זה, את הדבר הזה לא הביאו, אבל גם הוא שם. זאת אומרת, מה ישיער דאי שיער? מה זאת אומרת? תמיד אומרים, רגע, אם הוא שיער, אז צריך להיות עוד משהו ששיער. לעולם לא משיירים דבר אחד. אם אתה כבר משייר, צריך להיות עוד משהו ששיירת. למה? כנראה, כי לא עושים קיצור, אתה עושה רשימה ומוציא דבר אחד. זה לא נקרא לקצר את הרשימה. אם אתה מקצר, אז כנראה שהשמטת יותר מדבר אחד. אחרת אין טעם, אז כבר תביא את הרשימה המלאה, מה, בשימה סתם לשחק. כן, אז אתה בעצם אומר, אם יש דוגמה אחת, אז זה לא יכול להיות. חייבות להיות לפחות שתי דוגמאות בשביל שהקטגוריה תעמוד. אבל לא, זה, כשאנחנו עושים רשימה שמקצרת, אז אתה אומר, יש היגיון להגיד, אתה לא מקצר בפריט אחד. הרשימה, אבל לא יכולה להיות קטגוריה שיש לה רק פריט אחד בהלכה.
אתה
תסביר
למה
דווקא העיר? שאלה פרשנית, השאלה היא למה דווקא במצווה הזאת זה יצא לו, לא זוכר כרגע את הנימוקים שלו, אבל בכל אופן, זה ויכוח שיש פה בין האחרונים האלה, יש פה ויכוח בשאלה לגבי מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל הוויכוח הוא כמובן ויכוח יותר יסודי, האם בכלל יש בהלכה מצוות שהן כל כולן קיומיות? אבל כן יש מצוות שיש להם רף, שממנו והלאה זה קיומי. זה, הבאתי את הדוגמאות קודם. עכשיו, שאלתי, למה בעצם הדבר הזה מוגדר בכלל כמצווה? מה ההבדל בינו לבין מידת חסידות? אתה הרי לא חייב לעשות את זה. אם עשית את זה, עשית מעשה טוב. אז זה מידת חסידות, באיזה מובן זה מצווה? מדברים על השאלה, כן, מה הן מצוות? זה הנושא שלנו פה, אז באיזה מובן זה מצווה? אז הטענה היא שיש הבדל בין מצווה לבין מעשה טוב. ההבדל הזה הוא הבדל קטגורי. זאת אומרת, נכון שאם עשית זה מעשה טוב, ואם לא עשית, לא קרה כלום. אבל אם עשית, זה לא רק מעשה טוב, אלא קיימת מצווה. ואם אתם זוכרים, דיברתי בהתחלה, כשדיברתי על המבוא, אז דיברתי על השאלה, על הטענה של הרמח"ל ורבי חנן וסרמן, שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני היבטים. יש, נגיד במצווה, יש את ההיבט של הציות לציווי של הקדוש ברוך הוא, ויש את ההיבט של התיקון שאותו המצווה אמורה לעשות. לכן הצטבנו, כי זה מביא איזושהי תוצאה חיובית. אוקיי? והעבירה אותו דבר. זאת אומרת, שאני עובר עבירה, אז א', אני מורד נגד הציווי, וב', גם יש פה משהו שהוא בעייתי, לכן הצטווינו לא לעשות את זה. עכשיו, כשאני מדבר על מצוות עשה קיומית, הטענה שלי זה שכאשר אתה עשית את המצווה הזאת, אז גם צייתת על הציווי וגם יש לך תועלת, תועלת בפעולה. אוקיי? לכן זה מצווה. לפנים משורת הדין יש רק את התועלת שהפעולה הזאת מביאה. אבל אתה לא נענה לציווי, אין ציווי על דבר שהוא לפנים משורת הדין, כי זה לא דין, לא הסתבנו על זה. אז לכן גם אם המצוות עשה היא מצוות עשה קיומית, עדיין היא מוגדרת להיות מצווה. זה לא סתם פעולה טובה, זאת מצווה. יש הבדל קטגורי בין שני הדברים האלה, למשל, נביא לכם נפקמינה לדוגמה. הרייבד בתחילת הפירוש שלו לספרה, הרייבד דן בשאלה, האם מצוות עשה קיומית דוחה לב. נגיד, נשים סומכות רשות על קורבן. נשים שסומכות על קורבן, אז מחלוקת, אבל יש שיטה שאומרת שזה רק רשות לסמוך, הן לא חייבות לסמוך. זה רק רשות, אוקיי? האם זה דוחה איסורי יום טוב? המצווה של נשים. כיוון שזה עשה, אומר הרייבד, כיוון שמבחינת נשים, מצוות עשה זמן, לא, זה לא זמן גרמה, סליחה. נשים סומכות רשות, זה רק רשות, אומר, לכאורה, היינו מצפים שזה לא ידחה לב. כשיש לך מצוות עשה, זה דוחה לב. ואין לך פה ציווי, זה מעשה טוב. אתה לא עושה מעשים טובים על חשבון לבים. אומר הרייבד, מצווה כזאת דוחה לאו. כן? אותו דבר מצוות עשה שהזמן גרמה של אנשים. מצוות עשה שהזמן גרמה, אז כמעט לכל הראשונים, מותר וראוי לנשים לקיים את זה. יש כאלה שאומרים שאפילו נשים מברכות על זה. ברמה והמחבר. אבל, אבל, אבל ודאי שיש להם, יש עניין שהם יעשו את זה. היה מקום לומר שזה שיש עניין שהם יעשו את זה, זה עוד לא אומר זאת מצווה. אולי מבחינתם זה כמו מעשה מוסרי. מעשה שהוא מידת חסידות. אוקיי? אבל, אבל הטענה שעולה פה מהרייבד הזה, לא, זאת ממש מצווה. אבל מבחינת נשים, מצוות עשה שהזמן גרמה, זה מצווה קיומית ולא מצווה חיובית. אבל זה עדיין מצווה, ולא רק מעשה טוב. והנה ההשלכה. שכשאני מקיים את זה במחיר של לאו, אני יכול, לא רק יכול, צריך. לא צריך, צריך אף פעם אין, כי זה מצווה קיומית. אבל אני יכול לעשות את זה במחיר של לאו. נאמר על זה הכלל שעשה דוחה לא תעשה. כי יש פה מצוות עשה. על פעולה טובה, מידת חסידות, אף פעם לא יגידו לך, תעשה את זה גם במחיר של לאו. זה לא דוחה לאווים. אז הנה דוגמה או השלכה לטענה שיש פה, יש פה ממש מצווה, ולא רק, ולא רק מעשה טוב. עכשיו, אוקיי, אז ראינו דוגמאות, למצוות עשה קיומית, או לפחות מרף מסוים והלאה. ועכשיו אני עוד חייב לכם תשובה למה שחיטה או ציצית, הן לא דוגמאות טובות לזה. בואו תנסו לחשוב. לא, לא, בלי קשר לרף. אני שואל, למה ציצית היא לא תהיה מצווה כמו יישוב ארץ ישראל? בלי רף. מצוות עשה קיומית בלי, 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 בלי רף. כמו מצוות יישוב ארץ ישראל. מה ההבדל בין מצוות יישוב ארץ ישראל של משה פיינשטיין לבין ציצית? מה זאת אומרת? אם מתקיים, נגיד ככה, ניקח את מצוות ציצית, אתה צודק, ניקח את מצוות ציצית. מצוות ציצית בעצם, הכלל הוא כזה. אם אני לובש בגד של ארבע כנפות, אני חייב להטיל בו ציצית. אבל אני לא חייב לובש בגד של ארבע כנפות. ואם לא לבשתי, אז אני לא חייב בציצית. אוקיי? אז לכאורה, וככה יש כמה וכמה אחרונים שמתבטאים בצורה כזאת, לכאורה זאת מצוות עשה קיומית. אבל זאת טעות. זה לא מצוות עשה קיומית, זה מצוות עשה חיובית מותנה. מה ההבדל ביניהם? במצוות עשה קיומית, יש קיום למצווה, אבל אין דרך לבטל את העשה הזה. זה עשה שלא שייך בביטול עשה. אין בו ביטול עשה, לא מוגדר לגביו ביטול עשה. בציצית מוגדר ביטול עשה. אם אני אלבש בגד של ארבע כנפות ולא אטיל בו ציצית, ביטלתי עשה. זאת אומרת, מצוות עשה של ציצית היא מצווה שאפשר לבטל אותה. לא כמו מצוות יישוב ארץ ישראל, שאם, לפי רבי משה פיינשטיין, כן? שאם החלטת לא להגיע לארץ ישראל, לא קרה כלום. אין דרך לבטל את העשה הזה של מצוות יישוב ארץ ישראל, לפי רבי משה פיינשטיין. או לתת צדקה מעבר לשישה שקל בשנה. אין דרך לבטל את העשה הזה. אתה יכול לקיים אותו, אתה לא יכול לבטל אותו. אבל במצוות עשה מותנות, כמו ציצית וכדומה, אלה, או שחיטה, או מה שלא יהיה, כל אלה זה מצוות עשה חיוביות מותנות. לא, עד המינימום אני יכול לבטל. מעבר למינימום, אם עשיתי, יש לי מצווה, אם לא עשיתי, אין לי ביטול.
מה לגבי סום בסימן?
מה עם זה?
מצווה קיומית?
פשטות זה מצווה חיובית.
אבל אם מתחילה הנסיבות היו לא חיוביות.
מה זה נקרא הנסיבות? אז כל הוויכוחים שם, אם העם ביקש את זה, אם הוא היה בסדר, שמואל מול התורה, בתפיסה הפשוטה זה מצווה חיובית. זה השאלה מה קורה עם שמואל, וששמואל נוזף בהם וכולי, אז יש כל מיני הסברים על זה. יכול להיות שהוא משהו נוזף בהם, שהם רצו מלך ככל העמים, לא זה שהם רצו מלך. זה שהם רצו מלך זה מצווה מהתורה, מלך. שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. אחד מהם זה מינוי מלך. קשה לטעון שזאת לא מצוות עשה חיובית. יש אברבנאל נדמה לי רוצה לטעון, אבל הוא זה חלק מהביוגרפיה שלו כנראה. הוא סבל קשות ממלכים. אז הוא איכשהו מפרש באמת בכיוון יותר של ספר שמואל. שכל הסיפור הזה הוא רק היענות לגחמה או לרצון לא ראוי של העם. אבל מצוות, אפילו אם זה היה נכון, אגב, למשל, יש דוגמה נוספת, סתם אתה מזכיר לי עכשיו, מה עם אשת יפה תואר? אשת יפה תואר, זה גם פרשייה בעצם לא נאמרה אלא כנגד יצר הרע, התורה אומרת. בעצם היה ראוי שלא נזקק לעניין הזה, התורה מתירה את זה. אבל גם אשת יפה תואר וגם מלך לפי הפרשנות של אברבנאל, זה היתר, לא מצוות עשה קיומית. מצוות עשה קיומית זה מצווה שאם אתה עושה אותה, יש לך מצווה. פה רק מותר לך לעשות את זה, למרות שלא היה ראוי לעשות את זה. אבל לא שאם עשית את זה יש לך מצווה, להפך, אם עשית את זה זה לא בסדר. רק אני לא מגדיר את זה כעבירה, כי דיברה תורה כנגד יצר הרע. מוכנה ללכת איתנו, להתפשר איתנו, על היצרים שלנו. אז בכל מקרה זה לא מצוות עשה קיומית. בסדר? אז בכל אופן, מצוות עשה מותנה, כמו ציצית, כמו גירושין, שחיטה, משהו כזה, זה מצוות עשה חיוביות לגמרי. זה מצוות עשה חיוביות, והאינדיקציה לזה היא שאפשר אפשר לבטל את העשים האלה. מצוות עשה קיומית אי אפשר לבטל, אפילו אם תרצה. אין דרך לבטל עשה קיומי. פה במצוות האלה אפשר לבטל את העשים האלה. נכון שהחיוב שלי בעשים האלה מותנה בהתקיימות של נסיבות מסוימות. נגיד בציצית שאני לובש בגד של רב הכנפות. בשחיטה שאני רוצה לאכול בשר. בברכת המזון שאכלתי כדי סובי. אז רק אז אני צריך לברך. אני יכול לא לאכול כדי סובי ולא לברך. אז אין בזה שום בעיה. כל אלה, אף אחד לא מעלה בדעתו להגיד שהמצוות האלה מצוות עשה קיומיות. אבל בעצם אלה מצוות עשה חיוביות מותנות בדיוק כמו ציצית. למרות שבציצית כל מיני אנשים אומרים שמצוות עשה קיומית. זו טעות. ציצית זה בדיוק כמו ברכת המזון. אין שום הבדל. בשני המקרים זה מצוות עשה שמוטלת עליך בהתקיים נסיבות מסוימות. אם אכלת כדי שביעה, אתה חייב ברכת המזון. אם ממש אתה בגד של ארבע כנפות, אתה חייב להטיל בו ציצית. אתה רוצה לאכול שחיטה, או בשאר ימי סוכות, אתה רוצה לאכול, תאכל בסוכה, וכן הלאה. אז כל אלה הם מצוות עשה חיוביות מותנות. כן, נגיד, תפילין זה לא מצוות עשה חיובית מותנה, מצוות עשה חיובית לא מותנה. כל יום אתה צריך להניח תפילין, זה לא מותנה בהתקיימות נסיבות מסוימות. אבל יש מצוות עשה שהן חיוביות לגמרי, אם עשית אותם יש לך מצוות עשה, אם לא עשית אותם יש לך ביטול עשה, אבל המצווה מתחוללת או מתכוננת, כן, מכוננים אותה, רק בהתקיים נסיבות מסוימות ולא תמיד. זה רק הגדרה של המצווה, אבל זו מצוות עשה חיובית. לכן זה אפילו לא עוד קטגוריה. זה בסך הכל עוד סוג של מצוות עשה חיוביות. זה ממש לא מצוות עשה קיומיות. הזהות בין שני אלה זה טעות גדולה. זה לא נכון.
אז אם המצווה תלויה במשהו, אז זה תהיה מצווה קיומית?
עוד פעם?
אז אם המצווה תלויה, למשל, שילוח הקן, רק אם אתה הולך למקום שיש בו ציפור,
כן.
אז זה תהיה מצווה קיומית?
לא. לא, זה תהיה מצווה חיובית מותנה. בגלל שברגע שאתה בנסיבות האלה, אתה חייב לשלח את הקן. אם לא שילחת את הקן, יש לך ביטול עשה. מצוות עשה קיומי זאת מצווה שאתה לא יכול לבטל אותה אפילו אם תרצה, בשום נסיבות. אין, לא מוגדר לגבי הביטול עשה. רק הקיום הוא קיום, הביטול הוא לא ביטול. וכל המצוות האלה, כמו שילוח הקן, ציצית, שחיטה, ברכת המזון, כל הדברים האלה, יש ביטול עשה. אם התקיימו הנסיבות ולא קיימת את המצווה שהיית צריך, אז ביטלת עשה. מצווה שאפשר לבטל אותה היא לא קיומית, היא מצווה חיובית. רק מה שמבלבל, זה שהמצווה הזאת היא חיובית מותנה. אבל אתה לא חייב להיכנס לנסיבות האלה שבתוכן אתה תהיה חייב במצווה. אבל אם אתה בתוך הנסיבות, אז אתה חייב לגמרי, ואם לא עשית את זה, זה ביטול עשה. אוקיי? לכן זה לא מצווה קיומית. מצווה קיומית זה מצווה שהביצוע שלה הוא בידיי. מצוות עשה חיובית מותנה זה מצווה להימצא בנסיבות שבהן אני חייב זה בידיי. אבל לא עצם החיוב. החיוב הוא לא בידיי. אם אני כבר בנסיבות, אז אני חייב. זאת אומרת, זה לא תלוי בי. בסדר? יש, הגמרא אומרת, במצוות ציצית, הגמרא במנחות דמלאכה אשכחי לרב קטינה, מלאך מצא את רב קטינה, דמיכסי סדינה, בגד שפטור מציצית. אמר לי, קטינה קטינה, סדינה בקייטה וסרבלה בסיטווה, ציצית של תחלת מה תהיה עליה. אתה בכל עונה, אתה בוחר לך איזשהו בגד שהוא פטור מציצית. כן, כמו האגדה על ישעיהו ליבוביץ', שהוא בפורים, כן, שהוא י"ד הוא היה בערים מוקפות, ובט"ו הוא נסע לערים פרוזות. זה אגדה אגב, זה לא נכון, אבל לא, כן, זה לא נכון. אבל גם פה הוא עשה כל תצדקי כדי להיפטר מחיוב ציצית. אז אומר לו המלאך, ציצית של תכלת, מה תהיה עליה? אמר לי, אנשיתו אעשה? מה, אתה תעניש אותי על ביטול עשה? זה לא, מה הבעיה? אמר לי, בזמן דאי קריתך, אנשינה. כמובן, הוא מתכוון, אנשיתו אעשה, הכוונה על עשה קיומי, או עשה, כן, לא קיומי, אבל במצב שבו אין ביטול עשה. אני בלי בגד של ארבע כנפות, אני לא חייב להטיל ציצית. אז אם לא הטלתי ציצית, ואני עם בגד שהוא לא של ארבע כנפות, אין לי ביטול עשה. זה מה שהוא שאל אותו, אנשיתו אעשה, כי אם מדובר על מצוות עשה חיובית, אז ברור שלמה שלא יענישו. בדין של מה למה אנשים בן אדם על ביטול עשה חיובי? אם אתה לובש בגד של ארבע כנפות ולא שמת בו ציצית, אז יש לך ביטול עשה, זאת לא הייתה השאלה. אנשיתו אעשה, הכוונה, אתה מעניש אותי על זה שאני לא מקיים את העשה? אתה מעניש אותי על זה שאני מבטל את העשה, או לא על זה שאני לא מקיים, אוקיי? זה בעצם השאלה של רב קטינה. אז הוא אומר לו, בזמן דהידנדריתך, אנשינן. ומכאן, כן, מכאן סומכים כולם ללכת עם בגד של ארבע כנפות ולהתחייב בציצית, כמו שאנחנו נוהגים היום. כן, שהולכים עם בגד של ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית, אבל האמת שזה לא נכון. האמת זה לא נכון, כבר כמה ראשונים כתבו את זה, וזה פשט הגמרא, אני חושב. כמה ראשונים כתבו את זה, ברור שמי שלא הולך עם בגד של ארבע כנפות, לא נענש לא בהתנדריתך ולא בהתנלודריתך ולא בשום דבר. אלא מה? במקום שבו הדרך הרגילה זה ללכת עם בגד של ארבע כנפות, ואתה בוחר בגד אחר כדי להימלט מחיוב ציצית, אז, במצב רגיל, זה עשית התרגיל. באין נדריתך יענישו אותך. אוקיי? אבל אם אתה הולך עם בגד אחר, כי זה מה שאתה רוצה, זה הבגד שאתה לובש. היום אף אחד לא לובש בגד של ארבע כנפות בצורה הנורמלית. רק אנשים שרוצים להתחייב במצווה ציצית, שמים בגד של ארבע כנפות, והוא בנוסף לחולצה. לא במקום החולצה. רק בשביל להתחייב במצווה. אז אם מישהו לא עושה את זה, ברור שלא אנשים אותו עד ידנדריתך. ממש לאנוש אותו, הוא הולך כדרכו, זה הכל. זה כל המשמעות של זה שאני לא חייב בציצית, אם אני לא לובש בגד של ארבע כנפות. אוקיי? אז לכן, הטענה פה בעצם, זה ממחיש לנו את הנקודה הזאת, שבמצוות עשה חיובית מותנה, יש שתי רמות. אני יכול לא לקיים את התנאי שמחייב אותי במצווה, ואז אני בכלל לא במשחק. זה לא ביטול עשה ולא כלום. בית נדריתך, אם אני עושה את זה בצורה של תרגיל, אז יענישו אותי. אם אני עושה את זה כדרכי, אז גם זה בסדר. אם אני נמצא בנסיבות המחייבות, ולא מקיים את המצווה, אז זה ביטול עשה כמו כל עשה חיובי. אוקיי? זה שתי רמות שונות.
למה?
מה?
כדאי.
לא יודע, אני רוצה להימלט במצוות ציצית, אני יודע למה.
זה היה
המנהג
של המקום, לא ללכת עם ארבע כנפות?
השאלה אם הוא עשה משהו שהיה מנהגו של המקום, כנראה שלא. כי אחרת אליהו הנביא לא היה, המלאך לא היה אומר לו שמענישים אותו בהתנדריתך. אם הוא אומר לו שיענישו אותו בהתנדריתך, הוא כנראה רואה במעשיו התחמקות. זאת אומרת, בעצם הוא היה יכול, הוא היה מקובל ללבוש בגדים שכן מחויבים בציצית, והוא בחר בגדים כאלה שלו. בסדר? אז זה מה שאומר לו המלאך, דע לך שבעיד נדריתך מענישים על זה, למרות שעשית תרגיל ונפטרת מזה. אוקיי? כן, כן, אני חושב שזה לא ספציפי על ציצית, זה באופן כללי. אני אומר, מצווה חיובית מותנית, אם אתה מקפיד לא לאכול כדי שביעה, כדי לא להתחייב בברכת המזון. אז יהיה אותו דבר, אני חושב. אין סיבה להגיד שזה דווקא על ציצית.
לנסוע למקום גשום בזמן סוכות.
אם אתה רוצה לנסוע לשם אין כה וכה, אין שום בעיה. אבל אם אתה נוסע לשם כדי להיפטר מסוכה, זה אותו דבר. זה בעיד נדריתך מאנשים. עוד פעם, לא יודע מי יודע מה זה בעיד נדריתך, כן מאנשים, לא מאנשים. זה בא להגיד שזה לא בסדר. לא אכפת לי כרגע מאנשים או לא מאנשים. תכלס זה לא בסדר. זאת אומרת, אל תעשה תרגילים כדי להיפטר במצוות, למרות שבאופן עקרוני באמת נפטרת, זאת אומרת, אם אתה בנסיבות אחרות, אז אתה פטור. אבל אומרים לך, לא, זה לא בסדר לעשות את הדבר הזה. האם לא שמעתי על זה. אז מה, זה בסדר, מה הבעיה?
לא כדי להתחמק מהלב. מה לגבי המצווה של לשאת אישה?
אין. אין מצווה לשאת אישה באופן עקרוני. יש מצווה לפרות ולרבות. הקידושין זה מתיר.
אז יש לי תמיד אופציה חלילה לבטל. לא לשאת אישה, לא להביא...
לבטל, מה השאלה?
האם פה יש שריט חדר דין?
לא, שם גם בלי נדר לדחות את האנש.
אני יכול להגיד שאני
אעשה
את זה בשלב יותר מאוחר.
אז תעשה, אין בעיה, אבל אם לא תעשה, זה שאלה אחרת. יכול להיות שמצווה שאני דוחה אותה, אז אולי אין לך את המעלה של זריזים מקדימים. לא עשית את זה כמה שיותר מוקדם. אבל באיזשהו שלב תעשה את זה. אם לא תעשה את זה בסוף בכלל, אז ביטל תעשה, אתה תענש על זה, לא מתנדר איתך. עכשיו, בקידושין זה לא הביטול של העשה, אלא זה בעצם מתיר לפריה ורבייה. זה לא מצוות עשה קידושין. הרמב״ם אמנם מונה מצוות עשה של קידושין, וכולם חושבים שהרמב״ם רואה בזה מצווה, בניגוד לראשונים אחרים, עושים איזה מחלוקת ראשונים, אני חושב שזה לא נכון. הוא נראה בהמשך, הוא מונה כל מיני מצוות שהן לא באמת מצוות בהגדרות המקובלות. כן, או דוגמה נוספת, גירושין. מה קורה עם מצוות גירושין? מצווה חשובה, נכון? שיגרש את אשתו בגט. מצווה על כל אדם לגרש את אשתו בגט. איך אנחנו מגדירים את המצווה הזאת?
צריך משחיתה.
אה?
משחיתה.
שמה? זה גם מצוות עשה חיובית מותנה? אז האמת שזה לא כל כך פשוט, אבל טוב, בואו נשאיר את זה עוד רגע, אני אגיע לזה עוד רגע. בסדר?
לא מתחילים בגירושין כי זה בא ל-50 דקות כסף שלך.
אה?
זה בא ל-50 דקות כסף שלך. לא מתחילים בגירושין.
אז אל תשלם את החמישית מהכסף שלך.
תשלם את החמישית מהכסף
שלך. מה לעשות? אז אל תשלם. אם קופים אותך, אז כנראה שזה מה שצריך לעשות. אם לא צריך לעשות את זה, לא יכפו אותך לעשות את זה. זה לא... יש, אתה יודע, זה כמו רב חיים, הסיפור על רב חיים, שבא אליו בחור ישיבה ואמר לו, תראה, הרי להלכה אנחנו פוסקים שמכבדים את ההורים משלהם ולא משלי. מחלוקת בגמרא. להלכה אנחנו פוסקים שמכבדים את ההורים לא מהכסף שלי, מהכסף שלהם. אוקיי? אז הוא אומר לו, האם לנסוע להורים שלי בין הזמן, אם לבקר אותם, זה הרכבת, זה עולה הרבה כסף וכולי. ולא, והם לא נתנו לי כסף לזה, אז אני לא אמור לעשות את זה, זה משלהם ולא משלי. אבל אתה צודק, תלך ברגל. עכשיו, יש בזה משהו שהוא לא טיפשי לגמרי. השאלה אם את הכסף על הרכבת אתה מוציא בשבילהם או בשבילך. כשנתם אתה יכול ללכת ברגל. אתה רוצה שיהיה לך נוח כי אתה נוסע ברכבת, אז אתה משלם בשבילך, לא בשבילהם. כן, קצת דומה למה שאמרת כאן. אתה צריך לגרש את האישה כשבית דין החליט שאתה צריך לגרש אותה, או לא משנה, או כי החלטת לגרש אותה, מה שיהיה אחרי זה יהיה, בסדר, אם אתה צריך לשלם, אז בית דין החליט אם אתה צריך לשלם או לא. אם בית דין החליט שכן, אתה צריך לשלם. אגב, גם כשבית דין אומר שאתה צריך לשלם, בפשטות, אתה צריך לשלם בגלל שהכסף הזה הוא שלה. אתה לא מוציא כסף משלך. הכסף הזה הוא שלה. יש חצי מהכסף שייך לה, וחצי מהכסף שייך לך. אז לא נקרא שאתה מוציא חצי ממונך אליה. אתה פשוט מפרק את השותפות ונותן לה את החצי שלה ולוקח את החצי שלך. טוב, בכל אופן, אז יש לנו בעצם, ראינו פה בינתיים שני סוגי מצוות. מצוות חיוביות ומצוות קיומיות, וחיוביות מותנות זה עוד סוג של מצוות חיוביות, אוקיי? מה ההבדל? יש לנו מצוות חיוביות, זה מצוות שאם אני מקיים אותם יש לי קיום, אם אני מבטל אותם יש לי ביטול עשה. מצוות עשה קיומיות זה מצוות שאם אני מקיים אותם יש לי קיום, אם אני מבטל אותם לא קרה כלום, נכון? עכשיו כמובן הקומבינטוריקה אומרת שאמורות להיות עוד שני סוגים, אמורים להיות עוד שני סוגים. סוג אחד זה מצוות שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים, וסוג רביעי זה מצוות שאי אפשר לא לבטל ולא לקיים, נכון? אלה ארבעת האפשרויות. מצוות שאפשר לבטל ולקיים זה מצוות חיוביות, מצוות שאפשר לקיים אי אפשר לבטל זה מצוות קיומיות. עכשיו, האם יש לנו עוד שני סוגים? מצוות שאפשר לבטל אבל אי אפשר לקיים, ומצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. מה? מה? האם יש, אני שואל, האם יש מצוות משני הסוגים האלה? זאת אומרת שיש מצווה מהסוג השלישי. מצוות שאפשר לבטל אבל אי אפשר לקיים. יש? מה אתם אומרים?
אפשר לקיים, לא היה
לנו
מצווים
לכתחילה. לא, לא שאי אפשר בלתי אפשרי, אלא שאם תעשה את זה, אין לך מצווה. אלא רק אם לא תעשה את זה, יש לך עבירה של ביטול עשה. לא, זה לא תעשה, אני מדבר על מצוות עשה.
מצוות עשה שהם בשם עשה הפיזי.
למה? זה לא קשור. אמרתי, קיום ואי קיום זה לא קשור לשאלה הביצועית. קיום ואי קיום זה נורמטיבי. שמה?
אפשר לומר שאין מצווה לעשות את זה.
ברור שיש, מה? מצווה, עשית מהכלא כלביך, מה זאת אומרת? יש, לא תשים דמים בביתך, זה עליו, אבל יש גם את העשה של ועשית מהכלא כלביך. זה עשה לכל דבר, מה זאת אומרת? יש מה שמכונה בגמרא, לאו הבא מכלל עשה. או אצל האחרונים קוראים לזה איסור עשה. זה זה. לדוגמה. כן, כתוב... הייתה שבת הארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך. כן? אז זה מדובר על פירות שביעית, אוקיי? אז בעצם מכאן אנחנו לומדים שיש מצוות עשה לאכול מפירות שביעית, לכאורה, כן? אבל חז"ל בכמה מקומות, חז"ל בכמה מקומות לומדים מכאן סדרה שלמה של איסורים, לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה ולא להפסד, כן? שאסור לסחור בפירות שביעית, אסור להפסיד את פירות שביעית וכן הלאה, מלוגמה ועוד כל מיני דברים כאלה. אז לכאורה על פניו בעצם המתבקש היה להגיד שכשאתה אוכל את פירות שביעית עשית מצווה, וכשעשית בהם סחורה או עשית משהו שהוא לא אכילה, אז יש לך ביטול עשה. אבל לא, מתברר שלא, מתברר שחז"ל רואים את זה כלאו הבא מכלל עשה. אם אכלת פירות שביעית לא קרה כלום, לא עשית מצווה. אבל אם לא אכלת אלא עשית בהם שימוש אחר, אז יש לך עבירה, וזה לא עבירת לאו, זה עבירה של ביטול עשה. לאו הבא מכלל עשה, עשה, הגמרא אומרת. אנחנו פוסקים שלאו הבא מכלל עשה הוא עשה. זאת אומרת, אם אני עברתי על הלאו הזה, כן, על האיסור הזה, יש לי ביטול עשה, לא מעבר עליו. אז זה אומר שבעצם אם אני אוכל את פירות השביעית, אז לא עשיתי מצווה, אבל אם עשיתי בהם סחורה, אז ביטלתי עשה. וזה נקרא לאו הבא מכלל עשה.
שם פטורות מלא לאכול.
אם הוא יהיה תלוי בזמן, שאלה מעניינת. אני מהמר שהפוסקים יגידו שלא, כי זה איסור, אבל אני לא יודע. צריך לבדוק, שאלה מעניינת, לא חשבתי עליה. אז בעצם זאת הקטגוריה השלישית. כן, מצווה קיומית זה מצווה שאם אני מקיים אותה יש לי מצווה, אם אני מבטל אותה אין לי ביטול עשה. המצוות האלה זה הפוך. אם אני מבטל יש לי ביטול עשה, אבל אם אני מקיים אין לי קיום. בסדר? עכשיו, מה זה, איך מכניסים את זה בפסוק? כתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לכאורה זה מצוות עשה. מה?
תיאור.
לא, אם זה תיאור, אז זה גם לא לאו הבא מכלל עשה, זה סתם תיאור. יש פה ציווי. אבל צריך להוסיף פה מילה. והייתה שבת הארץ לכם רק לאוכלה. ולא להפסד, לא לסחורה, ולא לדברים אחרים. צריך להוסיף את המילה רק. תמיד שקוראים את ה... חז"ל ככה פרשו את הפסוק, לא משנה כרגע למה הם פרשו כך, או מה היו הקריטריונים, אני גם לא יודע. אבל ככה הם מפרשים את הפסוקים האלה, שהם לא... נגיד כתוב, לנוכרי תשיך. נכון? יש איסור להלוות בריבית. אבל לנוכרי תשיך... אז הרמב״ם כותב שזה מצוות עשה להשיך לנוכרי, להלוות לו בריבית. אבל השיטה המקובלת היא לא כזאת. אלא לנוכרית עשיר זה לאו הבא מכלל עשה. מה זאת אומרת? אם אתה מלווה ליהודי בריבית, אז חוץ מאיסור נשך ותרבית שעברת, ביטלת את העשה של הנוכרית השיח. אם אתה כבר משיך, תשיך לנוכרי. או רק לנוכרית השיח, ולא ליהודי. בסדר? אם אתה כבר עושה שימוש בפירות, אז תעשה שימוש של אכילה. אל תעשה שימוש של סחורה או, או, או הפסד. אבל אתה לא חייב לאכול את הפירות, ואין מצווה גם אם אתה אוכל את הפירות. אגב, יש טענות שלפי הרמב"ן, יש מצווה גם, ואז זה ממש עשה חיובי. לאכול את פירות שביעית, אני לא בטוח שאנשים צודקים, כי אנשים חושבים שברגע שמונים את זה כמצווה, אז יש פה מצווה. אבל זה לא נכון. לאו הבא מכלל עשה הוא עשה, והוא ייכנס למניין המצוות בתור מצוות עשה. למרות שיש לו רק צד של ביטול ולא צד של קיום. אז העובדה שמדברים על זה כמצווה, לא אומרת בהכרח שיש פה באמת מצווה. לכן הרמב״ם למשל, הרמב״ם מונה את מצוות קידושין כמצוות עשה. ולכן הרבה אחרונים טוענים שיש מחלוקת בינו לבין הראש, שהראש אומר שזה רק מתיר לפריאה ורבייה. אין מצווה של קידושין, אבל בדרך לפריאה ורבייה, אתה צריך לעשות את זה בדרך של קידושין. והרמב״ם שמונה את זה כמצוות עשה, אז הוא חולק על הראש. לא נכון. זה שהוא מונה את זה כמצוות עשה, זה נכון, אבל זה לא אומר שאנחנו מצווים על קידושין. אנחנו נראה בהמשך שלרמב״ם יש עוד קטגוריה של מצוות עשה שמופיעות במניין המצוות. אז לכן יש פה רשימה שלמה, דוגמה נוספת, יש מצווה, יש מצווה יש פה לבדוק בסימני בהמות תאורות וטמאות. עכשיו מה, באמת יש עניין שאני צריך לבדוק שהבהמות התאורות הן תאורות, קיימתי מצוות עשה אם אני בודק? לא. רק אם אכלתי בעל חיים ולא בדקתי את סימניו והתברר שהוא היה טמא, כן? אז חוץ מעליו שעברתי, ביטלתי את העשה של בדיקת הסימנים שלו. אבל לא שיש מצוות עשה לבדוק סימנים. אתה לא רוצה, אל תבדוק, זה לא מעניין את אף אחד. רק אם אתה אכלת והתברר שאם היית בודק היית נמנע מזה, אז חוץ מעליו יש לך גם את הביטול עשה של בדיקת הסימני הטהרה. אז דיברנו על נוכרית השיח וכולי. אוקיי, אז זה בעצם אומר שיש לנו סוג שלישי של מצוות, שזה נקרא לאו הבא מכלל עשה, ושימו לב, למרות שזה רק לאו, הקיום הוא לא קיום, רק הביטול הוא עבירה, אבל העבירה היא עבירה של ביטול עשה, לא עבירה של לאו. לכן הרבה מאוד אנשים מסתבכים עם השאלה, באיזה מובן לאו הבא מכלל עשה הוא עשה? הרי זה לאו, זאת אומרת, זה קובע לך פעולה מסוימת שהיא אסורה, ואם לא עשית אותה, אין לך מצווה. זה בדיוק ההגדרה של לאו, לא? אז באיזה מובן לאו הבא מכלל עשה, הוא נקרא עשה. התשובה, שכאשר עברת על הלאו הזה, לא באמת עברת עליו, אלא רק ביטלת עשה. סוג העבירה הוא עבירה שונה. זה לא עבירת לאו, אלא עבירה של ביטול עשה. למרות שיש פה רק עבירה, ולא קיום מצווה. אבל העבירה היא מסוג של ביטול עשה, ולא של לאו. העבירה זה לא בזה שלא קיימת את העשה, כי אין לקיים את העשה. העבירה היא בזה שלא עשית פעולה. אם היית עושה את הפעולה, לא היית מקיים את העשה. אבל אם לא עשית את הפעולה הזאת, אז ביטלת עשה. בסדר? להבדל הזה אנחנו נגיע בהמשך. זה הניסוח הזה שאמרתי עכשיו הוא ניסוח טריקי קצת. טוב, יש הקטגוריה האחרונה שנשארה לנו בחישוב הקומבינטורי שלנו, זה מצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. אז מה כן יש שם, נכון? תשאלו. טוב, מתברר שיש כאלה, לפחות ברמב״ם. מצוות עשה צדיקי. היא שציוונו לדון בהפרת נדרים. הפרת נדרים זה של בעל לאשתו, אבא לביתו. כלומר, התורה שהורנו לדון בדינים ההם. עכשיו שימו לב להבהרה של הרמב״ם. ואין העניין שנתחייב להפר על כל פנים. אתה לא חייב להפר את נדרי אשתך. וזה העניין בעצמו, הבין ממני, כל זמן שתשמעני, מונה דין אחד מן הדינים, כי אין ציווי בפעולה מן הפעולות בהכרח. ואומנם המצווה היא, היותנו מצווים שנדין בדין זה, בדבר זה. הפרת נדרים זאת פרוצדורה, זאת לא מצווה. זאת פרוצדורה. אם אתה רוצה להפר את נדרי אשתך או ביתך, כך וכך צריך לעשות את זה. אם תעשה את זה, זה יהיה מופר. אוקיי? לא עשית את זה, לא ביטלת עשה. כן עשית את זה, לא קיימת עשה. כלום. אי אפשר לא לקיים ולא לבטל. זאת הגדרה הלכתית. כל זה מצוות הגדרתיות. זאת הגדרה. אם עשית את זה ככה, הנדר מופר. לא עשית את זה, הנדר לא מופר. אוקיי? אותו דבר, מצווה מיד, זאת הייתה צדיקי. מצווה צדיק וב, ממש הבאה אחריה. מצווה צדיק וב, משציוונו להיות כל נוגע בנבלה תמה. ומצווה זו כולל תומת נבלה וכל דיניה. ואני אזכור אותה הקדמה, ראוי שתזכור אותה בכל מה שנזכור ממיני התומעות. והיא, כי זה שנמנה כל מין ומין מן התומעות, מצוות עשה, אין עניינו שנהיה חייבים להיטמע בתומעה ההיא. כן? אין חובה להיטמע, נכון? ולא גם כן שנהיה אנחנו מוזהרים מהיטמע בה, ותהיה מצוות לא תעשה, זה גם לא. אנחנו לא מוזרים כן להתאמה, ולא מוזרים לא להתאמה. ואומנם היות התורה אומרת, כי מי שיגע בזה המין נטמע, או זה הדבר יתאמה על תואר כך למי שנגע בו, היא מצוות עשה. כלומר, שזה הדין שנצטבנו בו, הוא מצוות עשה. והוא אמרנו שמי שנגע בכך על תואר כך נטמע, ומי שהיה על עניין כך לא יתאמה. והיתאמה בעצמו, כן, ההיתאמות בעצמה, רשות. אם רצה יתאמה, ואם רצה לא יתאמה. אז עוד פעם, יש פה בעצם הגדרה. מי שנוגע באמת, הוא תאמה. סתם הגדרה. מותר לך להתאמה, מותר לך לא להתאמה, אין פה חובה ואין פה איסור. זאת הגדרה. בסדר? זאת מצווה הגדרתית. עכשיו צריך לשים לב טוב. יש לה השלכות הלכתיות להגדרה. נגיד, מי שתאמה לא יכול להיכנס למקדש. אוקיי? אבל הכניסה של תמאים למקדש נמנית כמצווה בפני עצמה. וזה יש מצווה אחרת במניין המצוות. לכן ההגדרה של מי תמה ומי לא תמה, לא קשורה לכל המצוות האחרות, היא עומדת לעצמה כמצווה הגדרתית. כל ההשלכות ההלכתיות של ההגדרה הזאת, יש להם מצוות בפני עצמן, הן מנויות במניין המצוות. לאכול תרומה, לא לגעת בתרומה, לא להיכנס למקדש, לא לעבוד, כהן שלא יעבוד. יש זה הרבה השלכות לזה שאתה תמה. אבל כל ההשלכות האלה נמנות במניין המצוות בנפרד. אז מה יש להכניס את המצווה הזאת? כי זאת הגדרה הלכתית. ההגדרה הלכתית הזאת נכנסת למניין המצוות, וזה מה שהוא אומר, הוא לשון ספרה, בנבלתם לא תיגעו, יכול אם נגע אדם בנבלה ילקי 40, לא תיגעו, לכאורה זה לאו. אז אם אתה נוגע בנבלה תלקי 40, תלמוד לומר, הוא לאלה תתאמהו. יכול אם ראה אדם נבלה ילך ויתאמה לה, אז מה, זה מצוות עשה להתאמה לה? כן, מצוות עשה שהיית משוגע, כמו שאומרים. תלמוד לומר, הוא בנבלתם לא תיגעו, הכיצד? הווה אומר, רשות. זה רשות. אתה רוצה להתאמה, אתה רוצה שלא להתאמה. אז זה מה שהספרה מחדש פה, שיש מצווה שהיא רשות גמורה. אי אפשר לא לקיים אותה ולא לבטל אותה. זה הקטגוריה הרביעית. אוקיי? והמצווה הוא מה שנאמר לנו בדין זה, שמי שנגע בזה נטמע ויתמה, והתחייב לו מה שהתחייבו הטמאים, לצאת מחוץ למחנה שכינה, ושלא יאכל קודש, ושלא ייגע בו, וזולת זה. וזהו הציווי, כלומר, היותו טמא בזה המין כאשר נגע בו, או כשהיה אצלו בעניין כך. וזכור זה העניין בכל מין ממיני התומה. כל מצוות התומה הם כאלה. אז הרמב״ם אומר שיש פה סדרה שלמה של מצוות, זה רק פה מופיע הסבר, אבל הוא מדבר על כל מצוות התומה. זאת אומרת, יש פה סדרה שלמה של מצוות, והפרת נדרים ועוד, שהן מצוות הגדרתיות. עכשיו, למה זה מצווה? מצווה זה במובן שאנחנו מצווים משהו. אם אנחנו מצווים שכשאנחנו טמאים אז צריך לא להיכנס למקדש, אז זה מצווה. אבל המצווה הזאת מנויה בנפרד. יש על זה מצווה במניין המצוות. באיזה מובן ההגדרה הזאת כשלעצמה היא מצווה? אני אסבר שאני חושב להסביר פה זה ככה. מה זה ספר המצוות של הרמב״ם? ספר המצוות של הרמב״ם הוא בעצם ספר החוקים. אוקיי? עכשיו, בספר חוקים, גם של מדינה, יש לפעמים חוקים שהם הגדרות. למשל, קטן לעניין חוק זה הוא כל מי שהגיע לגיל, לא הגיע לגיל 16. סתם, יש סעיף בספר החוקים. זה חוק. למרות שזה רק מגדיר מה זה קטן ומה זה לא קטן. יש סעיפים אחרים בספר החוקים שאומרים מה דינו של קטן. מה הוא חייב, מה אסור, מה זה. אבל אתה צריך להגדיר, כשאתה מגדיר את המושגים, זה גם מופיע בספר החוקים. יש סעיפים מגדירים, יש חוקים מגדירים.
יש את המשפט, שבאמת אומרות שהמשפט זה רק ציבורי. ומקשים עליהם, מה עושים חוקים כאילו שמתארים.
זה פרטים בציווי, על מה חל הציווי, כן? אני חושב שזה קשה כל כך. אבל העובדה היא שיש סעיפים כאלה בספר החוקים, והסעיפים האלה אומר הרמב״ם, אצלנו מה שנקרא ספר המצוות זה בעצם ספר החוקים. מצוות זה, החוק, זה המינוח ההלכתי לחוקים. ואם בספר החוקים יכול להופיע סעיף הגדרתי, אז גם בספר המצוות יכול להופיע סעיף הגדרתי. כי יש לו השלכות הלכתיות, זאת אומרת חשוב מבחינה הלכתית לדעת מתי אתה תמה ומתי אתה לא תמה. וכיוון שהתורה מגדירה מתי כן ומתי לא, אז ההגדרה הזאת היא נקראת מצווה. למה זה דווקא מצווה תעשה? שאלה טובה. היותנו שנדון, הרמב"ם אומר, אולי זה שאנחנו מורה ההוראה, אני שואל אותו, אני תמה או לא תמה, אז הוא דן בעניין הזה, והוא אומר לי, אתה תמה, או אתה לא תמה. המצווה לדון בעניין הזה היא, אולי בגלל זה הרמב"ם קורא לזה מצוות תעשה. לא יכול להכניס את זה גם במצוות לא תעשה.
זה יכול להיות מצווה.
מה?
זה יכול להיות מצווה.
לא, למה? מה פתאום? לאכול זה לא מצווה. לא, לאכול זה התנאי שמחייב אותי במצוות ברכת המזון. זה לא מצווה בפני עצמו, אבל פה זאת הגדרה הלכתית. שאכלת זה לא הגדרה הלכתית, אכלתי. ברור, אבל הגדרה הזאת, אבל מה שמחייב אותי זה לא פעולה, זה לא מצב פיזי, זה מצב הלכתי. ההלכה מגדירה את הסיטואציה. ברגע שההלכה צריכה להגדיר את הסיטואציה, אם אני אוכל או לא אוכל זאת עובדה. ההלכה לא צריכה להגדיר מתי אתה אוכל. אבל פה גם הנסיבות שמחייבות אותי במצוות הן הגדרה הלכתית. וזה עצמו הופך למצווה אצל הרמב״ם. או נחשב כמצווה אצל הרמב״ם. אוקיי? אז זה מצוות עשה הגדרתיות. בעצם זה אומר שיש לנו ארבע קטגוריות של מצוות. יש לנו ארבע קטגוריות של מצוות. מצוות עשה חיובית. זה מצוות עשה שאפשר לקיים ואפשר לבטל. מצוות עשה קיומית, זה מצווה שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל. לאו הבא מכלל עשה או איסור עשה, זה מצוות עשה שאפשר לבטל אבל אי אפשר לקיים. מצוות הגדרתיות, זה מצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. בואו נסתכל רגע על כמה מצוות כדי להתחדד יותר. מה קורה עם אכילה בסוכה בשאר ימי החג?
לא חובה, אבל יש
ביטולים. אז מה זה אומר? שזה מצווה, זה איסור עשה? זה לא הבא מכלל עשה. מה אתם אומרים? יש צדדים לכאן או לכאן. אני מסכים איתך. אחי עזר, נכון? אני מסכים עם אחי עזר.
אה?
יש מצוות עשה, אם אתה אוכל בסוכה בשאר ימי החג, קיימת מצווה. נכון שאתה יכול, בניגוד ללילה הראשון, בלילה הראשון אתה חייב לאכול כזית פת, כן? בשאר הימים אתה לא רוצה, אל תאכל. אבל אם אכלת, קיימת מצווה, יש לך מצוות אכילה בסוכה, בסוכות ישבו שבעת ימים. אין הבדל בין הלילה הראשון לבין שאר הימים, מבחינה זאת שכשאתה אוכל בסוכה אתה מקיים מצווה. ההבדל הוא רק שבלילה הראשון אתה חייב לאכול, בשאר הימים, אם אתה אוכל, תאכל בסוכה. יש כאלה שרוצים להגדיר את זה כאיסור עשה, כמו שאתה אמרת, אריאל. שרוצים להגדיר את זה כאיסור עשה, אנחנו נראה בהמשך איזושהי השלכה של העניין הזה, ואז הטענה היא שבעצם אתה גם לא מקיים מצווה. אתה רק אסור לך לאכול מחוץ לסוכה. בעיניי זה מופרך. אני חושב שזה טעות. זה פשוט חוסר. ברגע שאתה לא מחזיק את המפה הזאת מול העיניים, אז אתה זז בקלות רבה מדי בין הקטגוריות. כשרואים את ארבעת הקטגוריות האלה מול העיניים, די ברור שאכילה בסוכה בשאר הימים זה מצווה חיובית מותנה. לא, אפשר לבטל, זה ברור, גם אריאל מסכים שאפשר לבטל, הטענה שלי שאפשר לקיים. הוא אומר שזה איסור עשה, אז לבטל ודאי אפשר. השאלה אם אפשר לקיים, האם כשאני אוכל בסוכה בשאר ימי החג קיימתי מצווה? הרי אנחנו מברכים. בכל ימי החג אנחנו מברכים לשב בסוכה. על איסור עשה לא מברכים. אתה לא מברך על הימנעות מאיסור, אתה מברך על קיום מצווה. לכן ברור שזאת מצווה. זאת מצוות עשה חיובית מותנה. בואו ניקח דוגמה אחרת, גירושין. כן, המצווה החשובה של לגרש את אשתו בגט. מה אתם אומרים על המצווה הזאת? מקווה שכולם קיימו אותה בידור. איך הייתם מגדירים את המצווה הזאת?
אין ביטול. יש ביטול, אין ביטול.
אם לא גירשתי את אשתי, אז ביטלתי עשה?
לא, כבר זה לגרש בגט, אז לא אין ביטול.
אוקיי. וקיום. אז נחשון מציע שזאת הגדרה. מה זאת אומרת? אם אתה רוצה לגרש את אשתך, כך וכך עושים את זה, נכון? זאת הגדרה. אם עשית את זה כמו שצריך, אז היא מגורשת. ואם לא, אז היא לא מגורשת. זה לא שאם לא עשית את זה, אז ביטל תעשה. אלא אם לא עשית את זה, פשוט לא מגורשת. אם נתת לגט לא כדין, שהוא לא קשר, או לא נתת לגט, אלא סתם העפת אותה מהבית, אז היא לא מגורשת. נכון? אז בעצם נראה שזאת מצווה הגדרתית. אוקיי? אגב, יש כאלה שרוצים לטעון את אותו דבר על שחיטה. שגם בשחיטה, זה, אם שחטת את הכדין, אז זה קשר, אתה יכול לאכול את זה. ואם לא, אז זה לא קשר, אתה לא יכול לאכול את זה, אבל אין מצווה או איסור בשחיטה עצמה. לגבי שחיטה, הטענה, זאת אומרת, בדרך כלל מוכיחים שזה לא נכון מזה שאנחנו מברכים, אשר גיצלנו מצוותה וציוונו על השחיטה. ואם אנחנו מברכים, זה אומר שיש בזה מצווה. לכן כנראה שחיטה זה מצוות עשה חיובית מותנה. מה קורה בגירושין? בגירושין, אז יש החינוך, תסתכל אולי, נראה לכם את זה בפנים, חינוך הזה חביב עליי טובה. מצווה על הרוצה לגרש את אשתו שיגרשנה בשטרה. אתם כבר רואים את ההגדרה, נכון? שאם אתה רוצה לגרש את אשתך, אז אתה תגרש אותה בשטר. אז זה ברור שזה לא חיובי רגיל, אבל אולי זה חיובי מותנה. אם אתה כבר רוצה לגרש את אשתך, אז יש מצווה. אבל אז יוצא שמי שגרש את אשתו בשטר קיים עוד מצווה מעבר למי שלא גרש את אשתו בכלל. נכון? זאת אומרת, בסופו של דבר הוא ירוויח מצווה. לא שהוא ביטל עשה, אותו אחד שלא גירש את אשתו, כי זה חיובי מותנה. אבל עדיין יש פה משהו שקצת מטריד. כי זה בעצם אומר שיש איזשהו עניין. אז תגרש את אשתך בשביל להרוויח עוד מצווה, כמו בעיד נדר איתך אולי יענישו אותך על זה. זאת אומרת, שלא גירשת את אשתך. אז תכניס את עצמך לחיוב בשביל לגרש את אשתך. הרבה דבר. אבל זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, בסופו של דבר יכול לגרש אותה סתם. הרבה דבר בעיניו, הבאתי ללומדים. סוף גיטים. מי שנצטוונו שנרצה לגרש את נשותינו, לגרש אותם בכתב. ועל זה הכתב יאמר הכתוב ספר קריטות. בסדר? עכשיו תראו את הסיום של הפינו. ועובר על זה וגרש את אשתו. ולא כתב להגט כמצוות התורה, וכעניין שפרשו חכמים זיכרונם לברכה, ביטל עשה זה ועונשו גדול מאוד. לפי שדינה כאשת איש, והוא מחזיק אותה כמגורשת, ועונש אשת איש ידוע, כי הוא מן העבירות החמורות בתורה יותר. אז הוא אומר שמי שעובר על זה וגרש את אשתו ולא כתב להגט כמצוות התורה, ביטל עשה. יש לו ביטול עשה. זה משונה, לא? אישי ובוחרים קופצים כשהם רואים דבר כזה. מה זאת אומרת? מי שגרש את אשתו, לא כתב לגט כמצוות התואר, פשוט לא מגורשת, זה הכל, מה זה ביטול עשה? היא לא מגורשת, אתה יכול לעמוד על רגל אחת, אז אם ביטל תעשה כי לא גירשת את אשתך כדין. אם עמדת על רגל אחת, אז היא לא מגורשת. כשאשתי מגורשת, צריך לתת לה גט כשר, כפי הכללים ההלכתיים. אבל החינוך אומר לא, מי שגירש את אשתו שלא כדין, ביטל את העשה הזה. איך יכול להיות ביטול? עוד פעם, רואים שזה מצוות עשה חיובית מותנה. זה עשה חיובית מותנה, הכוונה שאם אתה רוצה לגרש את אשתך ולא עשית את זה לפי הכללים, אז יש לך ביטול עשה. זה נורא משונה.
למה זה לא לרבה בידי
עשה? שמה?
יש ביטול אבל אין קיום.
למה שזה כן יהיה?
אין מצוות
את גט. מי אמר שאין? הנה. אומר שיש מצוות את גט. לא יודע מי הפרשן שאתה... יש לך פרשן אחר, אני לא יודע. אני קורא את החינוך עכשיו. אז החינוך אומר זאת מצוות עשה. אבל המצווה הזאת היא מצוות עשה חיובית מותנה. מה זה אומר? שאם רציתי לגרש אותה ולא גירשתי אותה כדין, אז ביטלתי עשה. אף אחד לא היה אומר דבר כזה. תיכנסו לישיבה, תשאלו אנשים, הם יגידו לכם, לא גירשת אותה כדין, אז היא לא מגורשת. זה הכל. פשוט, זה הגדרה, גירושין, זה לא מצווה. נכון? לכאורה זה שייך לקטגוריה של הרמב״ם של המצוות ההגדרתיות. אבל לא, החינוך אומר שלא. זה מצוות עשה חיובית מותנה. ומה העניין פה? הוא אומר, טוב, זה, על זה צריך להאריך טובה, אני אעשה את זה בקצרה. יש, בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב שההלכה מכוננת את מושגיה. זאת אומרת שההלכה, ההגדרה ההלכתית יוצרת את המושג. יש בפילוסופיה אנליטית מבחינים בין מערכות חוקים מכוננות ומכוונות. מערכות חוקים מכוננות זה מערכות חוקים שהחקיקה יצרה את התחום. ומערכות מכוונות זה שהחקיקה מכוונת את התחום, הוא קיים עוד לפני החקיקה. למשל, חוקי השחמט, מה הם? מכוננים, נכון? מערכת החוקים היא מגדירה את משחק השחמט. מי שמשחק לא לפי חוקי השחמט, הוא עבר עבירה? לא, הוא פשוט לא משחק שחמט, הוא משחק משחק אחר. אוקיי? זה מגדיר את המשחק שחמט. זה מכונן את המשחק, אוקיי? אגב, שאלה מאוד מעניינת, פילוסופית, מאוד שמעתי איזה פעם הרצאה משני חבר'ה נחמדים, על כדורגל, עבירה בכדורגל או בכדורסל. עבירה בכדורגל או בכדורסל, אם מערכת של חוקי משחק מכוננת את המשחק, אז שאתה עובר עבירה בכדורגל או בכדורסל, זה פשוט אומר שלא שיחקת כדורגל, כי לא שיחקת לפי הכללים. אז זה כנראה משחק אחר, לא המשחק הזה. אבל זה לא עבירה במובן הזה שמגיע לך סנקציה. אם אתה מבין שהדבר הזה הוא עבירה, שככה מבינים את זה בכדורגל ובכדורסל, מגיע לך סנקציה הזה שעשית את זה, זה אומר שמערכת החוקים הזאת היא כנראה גם מכוונת, לא רק מכוננת. עכשיו, זה דיון אחר. חוקי התחבורה, למשל, זה מערכת חוקים מכוונת, נכון? יש כללים, איך נוסעים. אבל זה לא שזה מגדיר את מושג הנסיעה בכביש. הנסיעה בכביש, אני נוסע בכביש, ואם נהגתי לא לפי הכללים, מגיע לי עונש. זה לא שנהגתי לא לפי הכללים, אז לא נהגתי. מה הבעיה? אז לא נהגתי, אלא אהבתי. לא משנה מה. כן, כמו שאומרים, מי שנוסע במהירות 150, אומרים שהוא לא נוסע במהירות גבוהה, הוא טס בגובה נמוך. כן, זאת אומרת, אז פשוט מגדירים את העיסוק שלך, שאתה עוסק במשהו אחר, לא בדבר הזה. ברגע שאתה מבין שהעבירה היא עבירה, אז אתה בעצם אומר שגם אם עשיתי את העבירה, אני עדיין משחק את המשחק. רק משחק אותו לא בסדר, אז מגיע לי עונש. נכון? זה מערכת חוקים מכוונת, לא מכוננת. זה מה שכתוב בו בחינוך. החינוך אומר שכללי הגירושין הם מכוונים, לא מכוננים. אתה בעצם מגרש את אשתך, גם אם לא תעשה את זה בגט, אתה גירשת אותה. הגירשת אותה לא בסדר. לכן ביטל תעשה. אם נתת לה את הגט, אז גירשת אותה בסדר. זה הנקודה. מה זה נקרא לגרש אותה לא בסדר? מה? לא הבנתי.
זה לא פתאום תקושייה, כאילו, שכאילו, זה לא הגיוני שכאילו, שיש עניין להיכנס דווקא למצב
ש... קודם כל, יכול להיות, מה זאת אומרת יש עניין? יש אולי עניין מבחינת להרוויח מצווה, אבל אין עניין מסיבות אחרות, כי יש עניין להחזיק את הבית. אז בסדר, אז אני מפסיד את המצווה הזאת, לא נורא. זאת יש גם מצוות וישיב את הגזלה. אין עניין לגזול כדי להתחייב במצוות וישיב את הגזלה. אז זה לא קושיה כל כך נוראית, אבל, חשבתי שאתה מחזיר אותנו למה שאריאל אמר קודם, יכול להיות באמת שזה מה שמתבקש פה. זה מה שהוא אומר, שזה מצוות עשה שאפשר לבטל אותה אם אתה מגרש את האישה שלא כדין. אבל אי אפשר לקיים אותה, אתה לא מקיים פה מצווה, ואז כמובן גם הבעיה הזאת לא עולה. נכון? כי אני לא צריך להיכנס לשם בשביל לא לבטל, אין ערך בלא לבטל. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה הוא שמושג הגירושין הוא בעצם מושג מכוון, הלכות הגירושין הן הלכות מכוונות ולא מכוננות. מושג הגירושין קיים גם בלי התורה. התורה אומרת איך לעשות אותו נכון, גם מושג הקידושין אגב. קיים גם בלי התורה. רק התורה אומרת איך לעשות אותו נכון. ולכן אם לא עשית אותו נכון, אז זאת עבירה, לא שלא עשית גירושין. עשית גירושין, רק עשית זה לא נכון. אם אתה מוציא את האישה מהבית, אז גירשת אותה, היא מגורשת. רק עשית את זה לא נכון, כי לא התארת אותה לשוק, כי לא מותרת לשוק בלי שאתה נתת לגט. אז לכן זה ביטול עשה. יש לזה הרבה השלכות הלכתיות, אני כתבתי על זה מאמרים, אני יכול לשלוח אם אתם רוצים. יש לזה הרבה השלכות הלכתיות, אני טוען שאם אדם מוציא את האישה מהבית, היא חוזרת להיות ארוסה. ליגת. כמו בדרך הלוך, כמו בדרך הלוך, כן, אולי כמו אגב, כמו בדרך הלוך, שאנחנו עושים את הקידושין, ואז האישה הופכת להיות ארוסה, ואז חופה או נישואין, ואז היא הופכת להיות נשואה. יש את 12 החודש באמצע, בין האירוסין, פעם זה היה 12 החודש, בין האירוסין לבין הנישואין. זה הדרך הלוך, נכון? הדרך הזו, זה אני מוציא אותה מהבית, היא בעצם הופכת להיות ארוסה, ואז אני נותן לה את הגט, ואז היא משוחררת לגמרי. וכל דיני ארוסה להבדיל מנשואה חלים עליה גם בדרך החוצה. למשל, משעה שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לו פירות, כלומר בגיטין, בדף י' ז'. למה? כי ארוסה, אתה לא אוכל בפירות, או לא מתעמלה. הרשש כותב, הרשב"ם מביא, בבבטרה שמה, שמשעה שנתן עיניו לגרשה, לא מתעמלה, אם הוא כהן. למה? מה קרה? לא קרה כלום, הוא עוד לא גרש אותה, לא נתן לגט, לא שום דבר, היא אשתו לכל דבר, אבל הוא החליט לגרש אותה. ספיק. החליט לגרש אותה, יש כל מיני השלכות, צריך ללקט אותן, הן מתחברות קצת. אבל יש כל מיני השלכות שמראות שבעצם מדובר בחזרה למצב של אירוסין. לא קידושין, הנישואין. הרמב״ם בתחילת הלכות אישות, הרמב״ם הרי כותב, לפני מתן תורה, אדם היה פוגש אישה בשוק, מכניסה לביתו, אז ניתנה תורה, ניתנה הלכה שצריך להקדים קידושין, ואז נכניסה לביתו. בשביל מה הרמב״ם מתאר לי את ההיסטוריה הזאת? כי הוא בא להגיד שגם היום זה לא בטל מה שהיה, אלא הוסיפו עוד נדבך. אבל מה שהיה הוא עדיין קיים. ואת אם אתה מכניס את האישה לביתך, היא בעצם אשתך. היא רק אשתך לא כדין. כי לא עשית את זה עם קידושין. אבל היא אשתך, כמו שהיה לפני מתן תורה. מושג הקידושין והגירושין הם מושגים מכוונים, לא מכוננים. דוגמה מעניינת לדבר הזה, יש פסוק בפרשת ציצית, טוב, אני צריך לגמור, יש בפרשת ציצית כתוב, והיה לכם לציצית. תראו על זה רגע, מה זה והיה לכם לציצית? מה שאני תיארתי כאן, עם הפתילים והתחלת והכל, זה מה שיהיה לכם לציצית. אני מבין בדרך כלל שציצית זה מושג שהתורה מכוננת אותו, לא מכוונת אותו. מה צריך להגיד שזה יהיה לכם לציצית? ברור, זה הגדרה של ציצית. מה משהו אחר יהיה ציצית? רואים לא? יש משהו שנקרא ציצית. התורה רוצה שזה יהיה הציצית שלנו, ולא משהו אחר. אז היא אומרת, אני, זה, כך וכך תעשו, וזה יהיה הציצית שלכם, לא משהו אחר. מה זה אומר? שהמושג ציצית הוא מכוון ולא מכונן. אבן עזרא למשל אומר שציצית זה ציצת הראש, זה שהוא סמל. אז יכולנו לבחור כל מיני סמלים. סמל היותי יהודי או משהו כזה. התורה אומרת, אני רוצה שהציצית יהיה הסמל שלך. אבל מושג הסמל קיים לפני שהתורה הגדירה את המושג ציצית. הוא מושג שקיים. התורה רוצה שאני אעשה אותו דווקא כך ולא אחרת. אז הביטוי הזה בתורה, נדמה לי, הוא ביטוי שאומר שיש פה מושג מכוון ולא מכונן. אנחנו רגילים לחשוב שההלכה מכוננת את מושגיה, אבל זה לא תמיד נכון. הרבה פעמים ההלכה מכוונת מושגים שקיימים עוד קודם, ושזה הרבה מאוד השלכות. טוב, אז לענייננו בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שבאמת בהחלט יכול להיות שמה שאתה אמרת קודם, אריאל, שזה לאו הבא מכלל עשה, הגירושין, יכול להיות נכון, אולי זה אפילו עשה חיובי ממש, מותנה, כמובן, עשה חיובי מותנה, או לאו הבא מכלל עשה. אפשר להבין את זה כך או כך, אבל זאת לא פרוצדורה, זה הנקודה החשובה. זה לא מצווה הגדרתית, מסוג הרביעי. למרות שהנטייה הפשוטה של אנשים כשתשאלו אותם, יגידו לכם זה מצווה מסוג הרביעי. זה רק הגדרה. אם לא גירשת אותה כדין, אז היא לא מגורשת, אבל לא עשית עבירה, אין פה... אבל הוא אומר, ביטלת את העשה. אם לא כתבת את הגט כמצוות התורה, ביטלת את העשה. פה אין שכה גדול. זה מכונן, בתומה. בדיוק. טוב.